חברים יקרים, שנייה לפני שהפרק מתחיל ואתם צוללים איתנו לעוד חומר גלם טעים.
אנחנו רוצים לספר לכם שעוד ממש מספר חודשים במהלך חורף 2024, אנזל ולוקסי...
זה אנחנו! מוציאים עוד טיול קולינרי לפיימונטה האהובה.
אחרי שחרשנו אותה בעונה האיטלקית והוצאנו קבוצות גרגרנים מאושרים לטעום את כל האושר שיש למחוז הזה להציע,
אנחנו מוציאים עוד טיול קולינרי לאזור אחי. טעים וחשוב שיש באיטליה. נאכל במסעדות משוגעות, נבקר אצל יצרנים קטנים, נצוד קמעין עם מרקו ונלמד להכין אוכל פיימונטזי מסורתי.
עם רפאלה.
רפאלה.
ונקנח במסעדת מישלן. בקיצור, תכינו את הקיבה, את שרירי הלסת, כי זה הולך להיות כיף גדול.
תתחילו להתחתב מעכשיו.
לפרטים נוספים, להרשמה, פנו אלינו ברשתות החברתיות, היא אפרת קו תחתי אנזל, אני אורן לוקסי, אתם כבר מכירים אותנו, או שפשוט תיכנסו לאתרים שלנו ותירשמו לרשימת התפוצה. הלו, הלו, הלו.
רגע, אני עוד שותה שלוק מים, תעסיק אותם בזמן שאני שותה.
אפרת שותה כי חם, 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 חם במדינת ישראל.
כל כך חם, חם שם בחוץ, כמאמר המשורר המופלא, רמי קליינשטיין. חם שם בחוץ, החיים הם לא קיבוץ, 40 מעלות חום, ואנחנו בתוכנית לוהטת במיוחד.
ביום הכי חם בשנה, כשאין מזגן באולפן, אבל תראו איזה הקרבה וזה הכל בשבילכם, מדברים על...
חציל.
חציל!
איך אני אוהבת חצילים?
מי לא אוהב חצילים?
לא, יש כאלה שלא אוהבים חצילים.
האמת שאבישי לא אוהב חצילים כשפגש אותי, אבל כרגיל...
תקשיב, לפי מה שהספירה שלי, כן. אבישי לא אכל כלום לפני שהכירו אותך, ולדעתי היה רזק הרבה יותר לפני שהוא הכיר
אז
אותך.
אז אלף נראה לך תמונות, הוא היה שלד.
כן.
ובית אכן המון דברים שהוא לא אכל, וגם אחותו...
שתחיה,
לא אוכלת 90% מאוכל, היא אוכלת סוכר.
אמא של אבישי.
אמא של אבישי דווקא...
בוא נדבר שנייה על החינוך.
רשלך נהדר, אני לא יודע.
החציל, ירק שבעצם מתחיל בימים אלה את עונתו, על אף שאנחנו יכולים להשיג חצילים לאורך כל השנה במדינת ישראל, עדיין אנחנו התוכנית שמנסה להחזיר את ההיגיון ואת העונתיות, ואת זה שלא נצרוך לאורך כל השנה אותו דבר, אלא נצרוך ירקות בעונתם ובסיעם, וזו שעתו היפה של החציל.
החציל המקסים.
אז הנה חמישה דברים שלא ידעתם על החציל. אוקיי, החציל הוא חלק ממשפחת הסולניים, משפחה שיש בה 85 סוגים, 2,800 מינים, חלקם אכילים, חלקם רעילים. המשפחה הזו, דיברנו כבר על חלק מחבריה, היא כוללת את החציל, את הפלפל, תפוח האדמה, העגבניה, הפטוניה, שתמיד אני אוהבת להגיד שהיא חלק מהמשפחה הזאת, וגם טבק. ועוד מעט אני אדבר על טבק.
החציל הרי הוא מגיע מדרום הודו וסרילנקה, כל האזור ההוא, והמילה ההודית לחציל היא בינג'ן, שמשמעותה היא ללא מעלות, חסר כל תועלת. הרבה זמן המדענים הטובים בעולם חשבו שלחציל אין שום ערך בריאותי, ובשנים האחרונות גילו שכל זה קורה רק בגלל שכל הערכים התזונתיים הטובים בחציל נמצאים בקליפה שלו ומקלפים אותו כבר הרבה שנים.
הבנתי. אוקיי. אנחנו נדבר תכף גם על המילה הזאת, המילה ההודית. סקס סמים ורוק אנד רול.
סליחה?
אמרנו טבק, נכון? אמרתי טבק.
אוקיי.
אז באמת החציל הוא הירק האכיל שיש בו אחי. הרבה ניקוטין, אבל ריכוז הניקוטין בו הוא זניח. אז אם אתם ממש מתים לסיגריה וחושבים שחציל זה מה שיפתור לכם את הבעיה, אין שום בעיה, סורו לחנות הקרובה לביתכם ורכשו 9 קילו חצילים, זה שווה ערך לסיגריה אחת.
השאלה אם סיגריה אחת שוות ערך לתשעה קילו חצילים?
זו שאלה מאוד מעניינת, כי אם יש בו ניקוטין, נשאלת השאלה אם הוא ממכר.
חציל ממכר. אין ספק שחציל ממכר.
אתה צוחק עליי?
לא, אני בטוח בזה.
באמת?
כן.
עובדה הבאה.
החציל הוא ירק צעיר יחסית. יש עדויות כבר לפני 1,500 שנה, 2,000 שנה, לגילוי החציל, אבל זה רחוק מאוד מהעדויות לפני 6,000 שנה וחיטה 16,000 שנה. לאירופה הוא הגיע לפני סך הכל 700 שנה, ואפשר שלא לטעות עם תפוחי אדמה, צ'ילי, עגבניות, טירס, חצילים, הכל הגיע לאירופה בתקופה כל כך מאוחרת.
כן.
מה הם אכלו קודם?
וואו,
ואפשר להתחיל את התוכנית.
נהדר, רגע, אני לא צריכה עוד עובדה? אמרנו 5.
זה היה, אוקיי.
אתה אומר זה היה טוב מדי, תפרשי בסי.
כן, תפרשי בסי.
אז תראה, אתה דיברת על זה באמת שהוא הגיע מדרום מזרח אסיה וסרילנקה, אבל מה שמאוד מעניין, אומרים שהחציל הגיע מאודו, אבל על הפלפל שעליו דיברנו שבוע שעבר, אמרנו שהוא הגיע ממקסיקו.
נכון.
איך יכול להיות שאותה משפחה, אחים, מגיעים ממקום שונה על פני הפלנטה? ובכן, נקודה למחשבה. האם אתם זוכרים שפעם הודו ויבשת אמריקה היו מחוברות? שזה דבר אחד.
פנגיה.
למשל, הפנגיה, באמת, היבשת האחת.
וואו, אפרת, יפה.
שזה סברה אחת. סברה שנייה אומרת שיש, התחילו לעשות מחקרים גנטיים על חציל, וגילו שהמקור שלו, כנראה הקדום ביותר, היה כבר קיים לפני 2 מיליון שנה. והחוקרים אומרים שכנראה הייתה הגעה בודדת מאפריקה, ששם התחיל החציל, להודו, וככה הוא בכלל הגיע להודו.
נקודתית, מישהו עלה עם שק חצילים, כן. שט לו עד הודו, בום. וואו.
וקרה משהו.
טוב.
זה די... מחקר שהתפרסם שנה שעברה.
זה די הזוי.
לגמרי הזוי.
כל הכבוד.
אתה רוצה לספר לנו...
אני רוצה שנייה שנעצור, לפני שאנחנו בכלל נכנסים לתוכנית החצילים היפה שלנו, אי אפשר שלעשות את זה מבלי לדבר על החציל המפורסם בעולם, ברבאבא.
הוא לא חציל!
ברבאבא הוא באמת לא חציל, אבל כולם חושבים שברבאבא הוא חציל. כל הדור שלנו שגדל על התוכנית הזאת, או בראש שלו, ברבאבא הוא חציל שחור וחמוד, ברבאבא לא היה שחור. ברבאימא הייתה שחורה, ברבאבא היה ורוד.
א', אתה מבטק כאן בערך את בתולי התודעה שלי, כאילו, אני רוצה להגיד לך שאני מעולם לא חלף בראשי שברבאימא או ברבאבא או אחד מילדיהם הנהדרים הוא חציל. הם פלסטלינה, לא?
לא, הם לא פלסטלינה, הם יצורים אמורפיים.
כן.
אבל מה הקשר של ברבאבא מלבד זה שהוא לא חציל לתוכנית שלנו? זו התוכנית הראשונה שנתנה משקל לנושא איכות הסביבה.
באמת?
כן. הייתה מתוכניות הילדים הראשונות שעסקו בנושא איכות הסביבה.
אני הולכת לצפייה מחודשת בתוכנית הזאת, זה נשמע לי מאוד מעניין.
וגם כמובן, השיר של ציפי שביט, שהפך אחר כך להמנון של הברסלבים.
הוא גם הפך להמנון של המשפחה שלנו.
באמת?
כן.
מה? אין זה ליקה. אנזליקה,
אנזליקו, כן, יום הולדת 70 של אבא שלי, הקלטנו לו שיר, כאילו, אין כמוך בעולם, כזה. לוקסי, בוא נתמקד, תעזוב את ברבאבא בשנייה בצד, בוא נדבר על החציל. מה זה החציל? פרי? ירק? זירון?
החציל למעשה הוא גרגר, ברי. כמו, כן, כמו אוכמניות או בלובריז שאנחנו מכירים. מה זה ברי? ברי זה בעצם ההגדרה הבוטנית לבשר שעוטף שחלה, שהוא רך יחסית, אבל לא נוזלי.
אוקיי.
הרבה פירות נכנסות לקטגוריה הזאת שהן ירקות, כמו עגבניות, ברייז, מלון וברי.
אוקיי.
אבל כן, גם חציל. מבחינה קולינרית, כמובן, ירק.
אוקיי, כלומר הוא פרי, אבל מבחינה קולינרית אנחנו מתייחסים אליו. כן. כירק, כי הוא לא מתוק.
כן.
אבל זה מאוד מעניין שהוא ממשפחת הברי.
והוא לא מתוק, אבל יש בהרבה תרבויות שכן מבשלים אותו מתוק, עושים ריבת חצילים, נכון. יש אותו בכינוחים מסוימים.
תראה, בסופו של דבר הוא בטקסטורה נהדרת של ספוג, והוא מבקש ממש שנחדיר אליו כל טעם שהוא הרי החציל. בוא נדע על האמת, אין בו הרבה טעם. הוא קנבס כזה שאתה יכול להחדיר אליו איזה טעם שאתה רוצה.
יש לו טעם מאוד עדין.
הוא מקבל כמובן ברגע שאנחנו שורפים אותו על פחמים, או צולים אותו בתנור, או מבשלים, או מתגנים, או לא משנה מה, הוא כן, האופי שלו יוצא החוצה והטעם שלו מתקבל. כן. אבל המקור שלו הוא מאוד מאוד עדין ומאוד טולרנטי, כמעט לכל טעם אחר. זו דעתי.
אני חושב שלכל הטעמים.
כן.
אני חושב שחציל באמת עובד עם כל קשת הטעמים.
נכון. אני רוצה כרגלי בקודש, כי אתה יודע שיש דבר אחד, 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 אחד אולי שאני אוהבת יותר מאוכל, זה נדידה של אוכל.
נדידה.
נדידה. נדידה טעמים. איך בעצם המילה חציל מעידה לנו על המסלול שהוא עשה בעולם. זה מטריף.
ספרי לי.
אנחנו יודעים שמקור החציל הוא בהודו. וכפי שאמרת מקודם, באמת המילה האודית לחציל זה בנגן. אוקיי? מהודו זה הגיע לפרס.
אוקיי.
החציל הגיע לפרס.
מרחק קצר יחסית.
מרחק מאוד קצר, זה קרה במחצית האלף הראשון, אנחנו מדברים בערך על 500 לספירה, והמילה הפרסית לחציל זה בדנג'אן.
אוקיי.
דומה להודית.
דומה מאוד.
משם זה הגיע לערבית, ושם קוראים לזה בדנג'אן. אגב, בספרות ימי הביניים, בעברית שכתבו, אז ככה באמת בספרות ימי הביניים קראו לחציל בדינג'אן.
בדינג'אן.
משם, כן. הוא עשה את המסלול שלו לאירופה. הוא התחיל להגיע, הוא הגיע לספרד ולאיטליה, כשבספרדית, הם תמיד הרי מוסיפים את על, A-L, כאילו, הידיעה בעצם.
על קרצופי וכו'.
על ברגיניה, על ברג'יניה. ופתאום, הבאינגן ההודי נהיה על ברגיניה. מספרד, הוא עולה לצרפת ונהיה אוברג'ין.
וואו, זה מטריף.
עכשיו, אבל עוד דבר מאוד מאוד מעניין.
כן.
בלטינית יש מילה שנקראת מלה. מלה זה פרי. ולכן כשהחציל מגיע לאיטליה, הוא מקבל את הקידומת מלה. ומה קורה כשמאחדים מלה ובדינג'אן? מלנג'ן, מלנזנה.
מלנזנה.
שלום לך, חצילה מתוקה שקוראו לו מלנזנה. זה השלב שלי.
זה השלב שאפרת רוטטת.
רוטטת. ומלונג'נה בלטינית. אגב, יש עוד איזושהי סברה שאומרת שמלה, שחציל זה בכלל מלה אינסנה, תפוח משוגע, שאולי זה בכלל מקור המילה בלטינית. מה נכון מבין השניים? אנחנו לא יכולים כרגע לדעת. אבל זה לא הכל. באנגלית קוראים לחציל
אגפלנט.
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 צמח ביצה. לא קשור. נכון?
לא קרוב אפילו.
עכשיו, המילה הטורקית לחציל,
כן.
אתה מת.
נו.
פלטליקן, שזה קצת דומה לאגפלנט,
אוקיי.
אבל זה קצת גם דומה לבדנג'אן, פלטליקן. זה גם כנראה איזשהו עיוות משם. ומטורקיה, הוא נודד לנו דרך הבלקן, לשפות הסלאביות, ובסופו של דבר מגיע לאידיש פטלזשן.
פטלזשן.
כלומר, גם המילה ביידיש קרובה למילה ההודית.
עם נאמנה למקור.
זה מטורף.
וואו.
בכל העולם בעצם, חוץ מארצות הברית, קוראים לחציל אותו דבר.
ארצות הברית וקנדה ואוסטרליה.
כן.
שלושת המדינות שקוראים לו אגפלנט. ולמה הם קוראים לו אגפלנט?
כי יש את הזן חצילים השחור, שהוא הנפוץ ביותר.
חצילי החממה שאנחנו מכירים.
נכון. אבל יש את החציל, זה שנראה כמו ביצה, ממש נראה כמו ביצה לבנה שתלויה על גבעול. אגפלנט. צמח הביצה.
הכי פשוט בעולם.
לגמרי. ורק בעברית?
חציל.
חציל. בן אדם בשם אברהם לונץ ממציא את המילה הזאת בשנת 1897. סתם.
בא לו.
תראה, הוא לקח את זה ממילה בערבית, אבל ממילה מאוד לא נפוצה בערבית.
מה המילה?
כי יש לנו בערבית את הבדינג'אן. אז ככה קוראים לזה בערבית. אז כאילו, למה החלטת לקחת מילה נדירה בערבית חיצל, ולקרוא לחציל הישראלי ככה? לא ברור. אבל ככה קוראים לו בעברית. אגב, המילה חייצל בערבית, המקור שלה זה כנראה יבול, חצל.
מעניין.
כן, חצל, יצל יידיש.
חצל.
חצל.
חצל!
אבל איזה מרתק זה המסע שהחציל עשה בעולם.
מאוד מעניין, מאוד מעניין. זה הרבה, זה שופך הרבה אור תמיד על איך בכלל כל תרבות האוכל הזאת נוסדה.
נכון.
הלוא אנחנו חושבים על חצילים וזה בעינינו ערבי, אבל...
ערבי, טורקי.
ערבי, טורקי, חציל שרוף על האש הרי... הישראלים, בכלל בתרבות של שנות ה-80, 90, 2000, חציל הוא חציל קלוי.
כן.
בקושי אנחנו משתמשים בשלל הצורות שקיימות. נדבר על זה אחר כך.
לא, אפשר לדבר על זה עכשיו. בוא נדבר על זה עכשיו.
תראי.
בוא נפתח את הצוהר ונסביר.
כן.
החציל הזה קיים כמעט בכל מטבח בעולם.
נכון.
אתה יודע, הוא ביוון הם מכינים את המוסקה.
נכון.
שזה גם בטורקיה. בארצות הבלקן.
כן.
בולגריה, בניצה. שזה בניצה. מהמאפה כזה של...
ולא חסר סלטים למנות ראשונות. בולגרים, רומנים, הכל, חצילים ושום.
לגמרי.
שילוב מקודש.
נכון. בטורקיה יש להם את האימם בלדית, האימם ההתעלף שזה החצילונים הממולאים, ואת החצילים המוחמצים.
כן.
מה, אנחנו עוברים לאסיה, מקור החציל, הודו.
וואו, בדרך כלל יהיה חריף.
נכון.
חריף ושורף. בתאילנד שמבשלים אותו בקארי את החצילונים הקטנים, בסין שמאשנים אותם ושורפים אותם עם מלא צ'ילי ושום, או שמשרים אותם בתחמיץ כזה כמו שהכנו אז, של שמן סומסום וחומץ ו...
מה שנקרא החצילים המעודים המפורסמים הסינים.
כן.
יש להם גם את הבקר בחצילים, מנסה צ'ואנית.
נכון, צ'זה.
מנה מדהימה.
נכון.
יש להם, בתאילנד אמרת באמת שמכניסים אותם לקארי, גם בהודו מכניסים את זה לקארי, בהודו מכניסים את זה גם, יש להם אגב תבשיל, שהוא עם חצילים כלואים, ועגבניות, ואפונה וגי, חמאה מזוקקת, שבסוף אתה אומר, איי, זה תכלס, זה חציל רומני, רק עם חמאה.
כן.
זה ממש ממש דומה.
איך אומרים, I pity the fool שלא אוהב חציל.
כן.
יש לו כל כך הרבה אפשרויות, כל כך הרבה מטבחים.
באיטליה, יש את הקפונטה.
יש את הקפונטה, יש את המלנזנה.
אתה נכון, פרמזנה, מלנזנה, נכון. ויש את הריזוטו חצילים, שזה מאכל שיודעים בוודאות, שזה מאכל שהומצא על ידי יהודי רומא.
באמת? לא ידעתי את זה.
כן, זה מאכל, ריזוטו חצילים זה מאכל יהודי.
תאמיני לי, היהודים האלה ברומא...
תקשיב, הם כנראה היו חזקים.
עשו...
תפסו בעלות.
יפה.
ארטישוקים, חצילים.
עשו עבודה.
עשו עבודה.
לא נחו.
חס וחלילה.
כל הכבוד.
ואז אפילו בצרפת, המדינה שמקושרת לנו לחמאה והכל הזה, שדרום צרפת שבה אנחנו פוגשים את הרטטוי, שזה כמו קפונטה קצת.
כן.
כן.
נכון, תכלס.
שזה גם מאוד קרוב. הקפונטה והרטטוי, במרחק גיאוגרפי, זה דרום איטליה וזה דרום צרפת, זה די קרוב.
כן.
זה אותו מאכל. אבל אם נגיד את זה לצרפתים, הם יסכלו אותנו.
נו, באמת.
כן, אני לא אומר דברים כאלה חצילים לצרפתים, אל תדאג. מעניין מה אוכלים באוסטרליה מחצילים. אתה רוצה לדבר קצת על ערכים תזונתיים? כי אתה זה שאמרת בפתיחה שהשם שלו נובע מזה שאין לו מעלות, שאין בו כלום. יש בו משהו?
יש בו המון דברים. חציל זה ירק שלא נתפס בעינינו. בוא נגיד, אין יותר מדי תרופות סבתא עם חצילים.
נכון.
יש תרופות סבתא עם חצילים לתחורים לא עלינו, לפצעים מוגלתיים וכאלה יש.
באמת?
אבל כן. אבל כל הקונספט הזה של להבריא משפעת וצינון ולהוריד חום וכאבי בטן וכל אלה שתמיד דוחפים לך בצל ושום ולא יודע מה, שים מסקיות של תה ושים מלפפון ושים את כל הדברים האלה, בחציל אין.
אוקיי.
וזה לדעתי נובע מהעובדה באמת שאמרנו אותה בהתחלה בחמש עובדות, שרוב הערכים התזונתיים של החציל, ויש לא מעט, מתרכזים באמת בקליפה. והקליפה, אנשים במשך המון המון שנים נהגו להוריד, ועד היום לדעתי מורידים ברוב המטבחים את הקליפה מחצילים.
כשאתה מכין חצילים מתוגנים, אתה מוריד את הקליפה?
כן.
באמת?
כן.
וואו.
אני מכין אותם לבן אדם מסוים, שאני חושב שהוא קצת פחות יקבל את זה בחום ואהבה. אבל כשאני מכין חצילים שרופים, אז אני תמיד משאיר את הקליפה בפנים, כי הקליפה מחזיקה את כל הטעם
את
בעיניי.
את כולה? אתה ממש משאיר את כל
הקליפה?
לא נכון.
כן, כן, כן.
אתה קולה חציל ותוכן אותו עם כל הקליפה?
כן.
אני לפעמים יכולה לשים, אתה יודע, שבב של קליפה רק כדי לקבל קצת טעם מאושן.
לא.
אבל אצל סבתא שלי זה היה קודש הקודשים שזה יהיה לבן, כמה שיותר לבן.
נכון, אני מכיר את האסכולה הזאת, אבל מאיר אדוני, מלך המטבח האילי, בשנות ה-2010, היה מגיש במנות שלו חציל שחור.
נכון.
והחציל שחור היה פשוט חציל שנטחן במג'ימיקס קלוי, ונטחן עם הקליפה שלו בתוספת שמנים ותבלינים.
אין לי בעיה עם זה שזה נטחן עם הקליפה, רק לא ידעתי שזה עם כל הקליפה.
כל הקליפה.
היחס בין כמות בשר החצילים לקליפה הוא מטורף. וואו.
כן, וגם אני בעקבות מהיר הייתי מגיש וריאציה כזו או אחרת של חצילים רק בשביל הטיבול, אבל העוצמה שהקליפה נותנת, הרי כל הטעם המאושן מתרכז בקליפה, זה מה שנשרף.
אתה יודע שכשאני מתגנת חצילים, אני לא נפטרת מכל הקליפה, ממש לא.
את עושה כזה זברה שתי?
אני עושה זברה משני מניעים, שא' כי הקליפה יפה בעיניי השחורה, ב' היא טעימה בעיניי, וג' היא קצת יותר נותנת לחציל אפשרות לשמור על הצורה שלו. אבל מצד שני, אם אני לא אוריד פסי זברה, ניסיון לחתוך את עיגול החציל השלם במזלג, לא יצלח, כי כל הקליפה תצא לי בבת אחת. אז אני כאילו חותכת פסי זברה בשביל שיהיה למזלג איפה להיכנס ולחתוך את החציל.
חשבה יפה, חשבה נכונה מאוד. אני בקרייב עכשיו לאחרונה של עידוי חצילים. אבל למה את מחייכת?
כי מאז שהתחלת דיאטה, אני בקרייב של עידוי חצילים. אתה בקרייב שלא לתגן, ממוש.
לא הייתי אומר, אני מתגן לא מעט.
באמת?
מתגן וסופח את השמן אחר כך, אבל אין תחליף פשוט לטעם המקורמל של אוכל מתוגן. חצילים זה בעיה לתגן, כי הם סופחים שמן.
הם ספוג.
מה שקורה, חציל מורכב מ-92% מים ו-50% אוויר בנפח שלו.
מה, מה, מה? 92% מים?
כן.
ו?
50% אוויר בנפח.
50% בנפח,
מהנפח
זהו,
החציל.
זהו, כי הגעתי ל-142% ואמרתי, כן, כן, לוקסי, כן. מה
אני
קורה?
אני ידעתי שתעצרי אותי על זה.
מה קורה?
ובאמת, מה שקורה זה שהתאים האלה, תאי האוויר, הם ריקים, וכשמתגנים חציל, אז הוא סופח אותם גם עם המרקם הספוגי שלו, וגם עם הוואקום הזה שיש בתאים הריקים, וזה מתמלא בשמן, והוא באמת סופח את כל השמן.
וואו.
כן. אנחנו נאבקים שנים באיך להוציא מהחציל את המיטב מבלי שהוא יספוג את כל השמן הזה.
אנחנו נדבר על זה בהמשך, באמת על טיגון חצילים. כן. אנחנו נקדיש לזה זמן, כי זה חשוב וזו טכניקה מאוד מאוד נהדרת. אבל אמרת מקודם שכל הוויטמינים נמצאים בקליפה.
כן.
מה עם אותם ויטמינים?
תן
לי סיבה לאכול את קליפת החציל.
יש בו ברזל. כן. ויש בו סידן, ויש בו פיתוכימיקלים, שהם נוגדי חימצון.
כן.
ויש בו ויטמין...
אותו צבע סגול למעשה, שגם קיים
נכון.
בסלק וקיים בפירות
נכון.
סגולים אחרים.
ויש בו ויטמין K שעוזר לכלי הדם, ויש בו B1, ויש בו B6, שאחראי על חילוף חומרים, ואשלגן ומגנזיום וסידן, והוא
כן.
מכיל מעט מאוד קלוריות ביחס לנפח שלו. ופה נכנסת הדיאטה.
אלא אם כן... מתגנים.
כן.
אבל יש דבר אחד נוסף בחציל, שאם אנחנו כבר מדברים על עניין של ערכים תזונתיים, אנחנו חייבים לדבר עליו, זה עניין הסולנין. מה זה הסולנין הזה בעצם? אנחנו אמרנו בפתיח שהחציל שייך למשפחת הסולניים, שיש בה את העגבניה ואת התפוח אדמה והכל.
נכון. הזכרנו את זה גם בפרקים קודמים.
נכון, של... המשפחה כן. הזאת, יש בה לא מעט צמחים רעילים, אבל למעשה... גם בעגבנייה ובחציל ובתפוח אדמה, יש מרכיבים שעלולים להיות רעילים. אנחנו הרי לא יכולים, למיטב ידיעתי, לאכול את עלי החציל. אני חושבת שלמיטב ידיעתי הם...
הם רעילים.
עכשיו, מה זה הסולנין הזה? הסולנין הזה הוא בעצם מנגנון הגנה. הוא בעצם מנגנון הגנה של הצמח, שברגע שהוא נחשף לטפיל או שנחשף לשמש, הוא מייצר את החומר הזה כדי לא להיפגע. כי אם חיה אוכלת את החומר הזה, אז היא תסבול מבחילות, מעקאות, גם משלשולים, ואם היא תמשיך לאכול את זה ברוב טיפשותה, היא גם עלולה ממש לקבל הרעלה עד כדי מוות, שיתוק ומוות. אבל בוא נרחיב שנייה, כי זה נורא מעניין, כי המשפחה הזאת היא כל כך נפוצה במטבח שלנו, שאמרתי לעצמי, בוא נדבר על זה טיפה יותר לעומק. כן. כל המשפחה הזאת של הסולנים מכילה אלקלואידים, שזה חומר עם פעילות ביולוגית שכאמור נועד להרתיע בעלי חיים. ובעגבניות ובחצילים יש לנו את הסולנין.
כן.
אבל במשפחה הזאת של הסולנים יש גם את הדטורה והדודאים, שזה צמחים מאוד מאוד רעילים, שהחומר הזה שיש בהם זה אטרופין. שהוא גם אלקלואיד.
אותו אטרופין שמזריקים...
כן, כן, כן.
באמת?
כן.
מלחמת המפרץ?
בזה?
לא להזריק אטרופין?
כן.
וואו.
בטבק...
כן.
יש ניקוטין. אותו חומר שגם כאן קצת בחציל, שגם הוא אלקלואיד. בפלפל, הקפסאיצין, הוא גם סוג של אלקלואיד שנועד להרחיק. כן. אז בקיצור, כל הדברים האלה הם מאותה סיבה. אל תאכלו אותנו. שזה די מטורף, כי בסוף אנחנו אומרים, אבל אנחנו רוצים לאכול אותך. בקיצור, שני דברים נורא חשובים. אחד, זו הסיבות שלא נהוג לאכול חציל נע. כי הסולנין הזה מתפרק בבישול.
כן.
זו הסיבה שנהוג גם להמליח חציל, בשביל שהנוזלים יצאו החוצה, ויחד עם הנוזלים יוצא גם חלק מהסולנין. אבל לא אתה ולא אני רופאים, ואנחנו לא ניתן כאן המלצה רפואית, אבל כן, אם קצת קוראים אצל... למה אתה מחייך מאמא שלי?
כן, אנחנו אומרים את המשפט הזה בקביעות. כל פרק.
ונותנים המלצות רפואיות.
ונותנים המלצות רפואיות. המציג אינו רופא, כן, סליחה, תמשיכי.
תראה, יש אנשים שיותר רגישים לסולנין מאנשים אחרים.
נכון.
ואומרים שאנשים שיש להם רגישויות, מחלות פרקים, או כל מחלה כרונית אחרת שיש בה אלמנט דלקתי, אומרים, תעשו הפסקה ממשפחת הסולניים לאיזה 3 חודשים, תראו אם המצב משתפר. כי יכול להיות שאתם ברגישות עודפת למשפחה הזאת, ולסולנין שבתוכו.
זה בכלל, הרבה אנשים שמפתחים אלרגיות, הדרך היחידה לגלות את זה ברוב המקרים, כי עושים בדיקות אלרגיות, אבל אי אפשר לעשות אלרגיה לכל דבר שקיים בעולם. זה אימנות.
כן, וקיימת אלרגיה לחצילים, שהיא באמת אלרגיה לסולנין הזה.
מעניין.
כן.
יפה.
אני ממש שמחה שאין לי אלרגיה לחצילים, אני מאוד מאוד אוהבת חצילים.
אני חושב שגם רוב הישראלים והיהודים מחוסנים לזה, על פי קרייב החצילים ששורר פה במדינה, את לא חושבת?
כן. אפרופו קרייב החצילים.
כן.
אמרנו מקודם שבאמת החציל קיים במלא מלא מטבחים.
כן.
הצלחנו בתוך הסקירה של כל מיני מאכלי חצילים שיש בעולם, לדלג על אחד ממאכלי החצילים המפורסמים בעולם,
כן.
והמאוד פופולריים בישראל, בבא גנוש.
בבא גנוש.
אז חציל בתחינה.
זה מטריף אותי שדווקא החציל במיונז מחזיק פה כל כך חזק, ודווקא הבבא גנוש הוא הרבה יותר תרבותית, מחובר אלינו, לא כל כך. בבא גנוש את נתקלת בעיקר במסעדות מזרחיות, וזה חציל בתחינה, וחציל במיונז את נתקלת בסופרים בכל מקום.
תראה, היום בסופר גם יש חציל בתחינה.
נכון, נכון. היום,
אבל אתה צודק.
אבל לא בתודעה של קניות בסופר.
דווקא את הנושא הזה לא חקרנו, אבל אולי יכול להיות שזה באמת בגלל ההשתלטות המזרח אירופאית שהייתה כאן בשנים הראשונות של המדינה, ההשתלטות התרבותית וגם הקולינרית, שאולי חברות מסחריות שבאו לפתח מוצר חיי מדף, אמרו, מיונז אנחנו מכירים מארצות אירופה הקרות, אנחנו לא מכירים הרי תחינה. הם לא הכירו תחינה.
וגם אני חושב שזה קשור איכשהו לנדידה וההתרחקות מהתרבות המקומית, שרצו לבדל את עצמם אותם, כן. עולים חדשים מהמערב, מהאוכלוסייה המקומית, שהם זלזלו בהם בצורה מסוימת, ורצו להתרחק מהם, והתרחקו מכל התרבות שהפיינה אותם.
ואגב, אני ממש שונאת חציל במיונז. אני לא מצליחה להבין למה להטביע את הדבר הנהדר הזה בתוך מיונז.
אז אני חייב להגיד לך שבילדותי, מכל החצילים במיונז שהיינו עושים בבית, והמסחרים שהיו קונים, יש חציל במיונז אחד שהוא... זיכרון ילדות שלי. באמת?
אני אוהבת זיכרונות ילדות שלך.
אבל הוא תעשייתי.
די.
כן.
איזה?
סלטי משני. חציל במיונז של סלטי משני. לא אף חברה אחרת הצליחה להגיע לטעם המאושן והדיוק באיזון בין מיונז.
כן.
לבין חציל קלוי.
אשטג לא ממומן.
לא ממומן, אבל אם תרצו, אשטג אין זו אגדה.
מה שמעניין לגבי החציל בתחינה שבאמת קיים במטבח הטורקי כל כך הרבה שנים, אבל לאורך שנים לא הוגש בישראל, ואז לפני, לדעתי זה היה בשנות ה-90, פתאום הוא חזר למטבחים שלנו, דווקא דרך המטבח העילי. השאלה הזאת עלתה כמה פעמים, מי החזיר את החציל בתחינה למטבח הישראלי, האם זה היה חיים כהן, האם זה היה ארז קומרובסקי. אני למיטב זיכרוני זוכרת את החציל בתחינה של עזרא קדם, בימי ארקדיה.
אני מסכים איתך.
נכון? הוא זה שהחזיר אותו.
מה שקרה זה שהוא החזיר אותו, אבל כמו שגם ישו לא היה ישו, אם לא היה לו את יוחנן המטביל שדחף אותו קדימה, אז אילולי, אני חושב, ארז קומורובסקי ולחם ארז שהגיש את החציל בתחינה של עזרא קדם, לא היה, הדבר הזה לא היה פורץ ברמה שזה פרץ.
כלומר, הפך את זה בעצם ליותר זמין ונגיש לקהל הרחב.
נכון, נכון, נכון.
כן, כי אנחנו מדברים באמת על ארקדיה בימים האלה של, לדעתי, סוף שנות ה-90, תחילת שנות ה-2000, שהיו, אני מזוכרת, 4 מסעדות עילית בארץ, היה את קרן, היה את כפות מרים, היה את ארקדיה והיה את תפוח זהב.
כן.
אז, וארקדיה, תקשיב, זה דרש הרבה מאוד אומץ, באותה תקופה, כשבאמת מה שהיה מקובל זה אוכל צרפתי.
אוכל צרפתי ומרכיבים מיובאים, או לכאורה מרכיבים לא מקומיים ופשוטים.
אז דווקא בתקופה ההיא, האוכל הצרפתי, החמאתי, העשיר והכל, להביא משהו מקומי ולהגיש אותו במסעדה עילית, זה היה מאוד מאוד פורץ דרך. מאוד מעניין שגם עזרא קדם וגם חיים כהן עברו את התהליך הזה באותה תקופה, כלומר גם חיים כהן באותה תקופה התחיל להגיש אוכל בהשפעות בית אמו בקרן. כלומר, אני זוכרת את הביקור הראשון שלי בקרן כילדה בת 19, חסכתי כסף ככה מהמסורת הצבאית, וזה היה סופר נובל קוויזין, אתה יודע, ככה עם כל
מסוטט ומוצא,
מה זה מסוטט? כאילו פיסות גבס, פיסות גזר קטנטנות שמונחות בשולי הצלחת בסימטריה המושלמת, לעומת ביקור שלי אחרי כ-5 שנים בקרן, שפתאום, וואו, יש לי בצלחת חציל, ויש לי בצלחת חינה, ויש לי דברים כאלה. אממה, אני לא יודעת אם אתה זוכר שאחר כך נהייתה אינפלציה של חציל בתחינה. בכל מקום, בערך, התחילו להגיש חציל בתחינה.
לא היה מקום שבתפריט ראשונות שלו לא היה חציל קלוי בתחינה. וגם בגרסאות הכי פושטיות ולא יצירתיות שיש.
ואז היו כשנים שבכל מסעדה הגישו חציל בתחינה, וזה כבר נהיה לא מגניב להגיש חציל בתחינה בכל מקום. ואחת המסעדות העיליות הבודדות שהשאירה את החציל בתחינה בתפריט שלה, זה טוטו. בטוטו יש את החציל עם תחינה שחורה. שלדעתי בתוך התחינה תוכנים את קליפת החציל ועל כן היא שחורה. עד היום מגישים את החציל בתחינה, אני חושבת שירון שלב מספיק בטוח בעצמו בשביל להגיד זה ממש לא טרנד. אני פשוט עושה חציל בתחינה כזה טעים שלא אכפת לי טרנדי לא טרנדי, אני מגיש את הדבר הזה.
תראי, אין ספק שזה הוזנה כל נושא החציל בתחינה. אני שמח שהטרנד הזה פחת ופחת עם הזמן, אני שמח שיש עוד מקומות שיודעים להגיש אותו טוב.
כן.
זה נראה לכאורה מאכל הכי פשוט בעולם, אבל לא כזה פשוט. לקלוט חציל, להשאיר אותו שלם ולבן מבפנים, למצוא את החצילים הנכונים שהם נטולי גרעינים, נטולי מרירות, נטולי נוזנים, לסנן אותו בצורה הנכונה, להכין תחינה טובה, ולחבר בין השניים האלה כדי לקבל באמת את המעדן.
נכון. יש בזה כן, לא מעט טכניקה.
כן.
וזה שהסבתות שלנו, הסבתות הטורקיות, לא שלנו, ידעו להכין את זה, זה לא אומר שזה פשוט. זה להפך, זה אומר שהייתה להן התמקצעות מאוד מאוד גבוהה בחומר גלם שהיה
כמו, כן, סביבן. כמו בכל דבר שהסבתות שלנו ידעו לעשות.
אני רוצה שנדבר על גידולי הצילים.
גידולים, חיצולים.
אני רוצה לשאול אותך קודם כל.
כן.
אתה הגנן החובב מבין שנינו. כן. ובעל הגג. ואני לא שאני מתמרמרת על זה שניסיתי לזכור דירת גג עכשיו, חטפו לי אותה מתחת לאף בתל אביב.
בסכומים האלה לא ברור איך, אבל כן.
בקיצור, אתה מגדל חצילים?
לא.
באמת? מה, זה בערך הדבר הראשון שאני שומעת שאתה לא מגדל.
נכון, יש עוד הרבה דברים שאני לא מגדל. ניסיתי לגדל חצילים, אבל חציל זה ירק שלכאורה, אנחנו אומרים לעצמנו מה הבעיה, זורקים כאילו
כמה זרעים.
כמה זרעים והחציל גדל. חציל צריך לא מעט תנאים טובים כדי לגדול, הוא צריך נפח של הציץ מאוד מאוד גדול, הוא צריך אדמה מעובררת, אז לא קל לשתול אותו נגיד באדמה בגינה, עדיף לשתול אותו בהציץ. הוא צריך הומוס שזה
חומוס?
הומוס.
מה זה הומוס?
זה דשן אורגני.
אני נורא אוהבת את זה שחציל אוהב הומוס, צריך הומוס, זקוק.
בעברית נראה לי קוראים זה רקבובית, הוא צריך מצה של טוף לניקוז כדי שהשורשים שלו לא יתבלו במים, והוא חייב שהגינה או המרפסת תפנה לכיוון דרום מזרח או דרום מערב.
אה, הוא לא ספציפי בכלל.
הוא לא ספציפי בכלל, ממש לא באמת. והמרפסת שלי היא צפונית.
אוקיי. Okay.
הוא צריך את השמש והוא צריך את החום, הוא צריך את הכיוון הזה.
וואו.
מי שמתעקש ולוקח עציץ קטן, ויש דווקא מוכרים מלא חצילים בחממות היום, בתור איזה עציץ נוי כזה בעציץ קטן, וזה עוול החצילים בעיניי, כי מה שקורה בסוף זה שנוצרים חצילים קטנים ומרכיבים עוד לפני שהם הבשילו.
אוקיי.
אז כן. מה שכן אני אגיד לך, בגידולי חצילים, חציל גדל ומניב משהו כמו 3 שנים, בערך כמו הפלפלים. דיברנו על זה בתוכנית הקודמת של הצ'ילי. החציל מרגע שהוא יגדל לדעתי, תוך חודשיים הוא יתחיל להניב, הוא יניב במשך 3 השנים הראשונות שלו, משהו כמו 100 חצילים כל צמח.
מרשים.
אחרי זה הוא יפסיק, אבל לדעתי היום כבר לא תורכים למחזר את עונות החצילים, אלא פשוט עוקרים אותם ושותלים חדשים, וזה קצת חבל.
בוא נדבר עם מגדל ונבין האם באמת עושים את זה, ולמה?
Let's.
Let's.
Let's. אז איתנו על הקו יעקב נוימן.
מגדל חצילים.
מגדל חצילים ומגדל מרבית מחצילי ישראל לדעתי. יעקב, התחלנו לתחקר את התוכנית וחיפשנו חקלאי שישמח לספר לנו על הגידולים שלו, והשם שלך עלה בכל מקום.
נכון. שמח. אתה מגדל רק חצילים?
אך ורק חצילים.
וואו. עכשיו, חציל בעיקרון, אנחנו יכולים להשיג בישראל לאורך כל השנה, נכון?
היום כן.
אבל יש לו עונות. מה העונה המקורית של החציל?
האמת, היום כל השנה. כאשר הגענו להתמחות כזאת, שאנחנו עובדים 3 זנים, כל זן מתאים לתאריך שלו, ובחורף זה בתוך חממות, בקיץ זה בשדה פתוח, וככה אנחנו יודעים איך לגדל אותו. קרת הבית לא תרגיש בהבדל אם זה חציל קיצי או חורפי. יהיה לו אותו טעם ואותו מרקם פנימי.
אז למעשה זה 3 זנים שונים, חיצונית ומבחינת טעם, הם דומים לגמרי.
זה לא זנים שונים מבחינת הקרת הבית, החציל יראה אותו דבר. זה משהו משהו גנטי בצמח, שכל אחד הוא לתאריך אחר פשוט.
מעניין.
אתה יודע להגיד לנו אם כל החצילים שאנחנו קונים בישראל אכן גדלים בישראל, או שיש גם יבוא של חצילים למדינה?
יש יבוא מעזה ומירדן.
למה? אין לנו מספיק חצילים במדינה?
יש עודף, לא רק שחצר, חישוב ממשלתי, כלכלי, שהשד יודע מה.
זאת אומרת שהרבה חצילים גם יוצאים לייצוא?
לא, לייצוא לא.
אתה מבין, יש עודף חצילים ומייבים.
לא, אני לא מבין את הממשלה שלנו. אני אף פעם לא יבין כאילו את האינטריגות שעובדות בין כל המשרדים האלה כדי לדפוק את ה... את כולנו בעצם.
לגמרי.
את החקלאי בעיקר.
את החקלאי בעיקר.
חד משמעית, אנחנו איתך לגמרי בעניין הזה.
תגיד, החצילים הם הבייבי שלך בעצם, נכון? כמה זמן לוקח לגדל חציל?
מיום שאתה שותל בקיץ 60 יום, בחורף אתה יכול להגיע בין 120 ל-150 יום. אם אתה שותל בתחילת דצמבר, אתה כותב במרץ, אפריל, זה בערך התאריכים.
זה פער מאוד מאוד גדול בין הקיץ לחורף.
כן, זה כפול.
תעשי חשבון שבחורף זה יום קצר, פחות שעות אור, וזה פחות טורבו לצמח מבחינת הפעילות שלו.
אוקיי. עכשיו, אתם בעצם שותלים אותו כשתיל, או שאפשר לקחת זרעים של חציל לפזר על האדמה וייצא מזה חציל?
לא, זה עושים בדשא, מפזרים זרעים. בירקות, בעיקר חציל, שותלים כל מרחק מסוים, צריך שיהיה כמות שתילים לדונם, מרחק בין השורות, מרחק בין השתילים, מרחב מחיים שנקרא, שהצמח צריך. לא שותלים את זה צפוף כמו חיטה. מבינה? זה, כן. יש איזה סדר, כן.
כמה חצילים צומחים על כל, מכל שתיל?
אפשר להגיע בין 25 ל-60 פירות.
וואי, זה כבד. וצריך, נכון, הוא צריך להיות באוויר, נכון?
להדליה.
לא טוב לו לשכב על הקרקע.
נכון, הוא לא שוכב על הקרקע, כי קוצים סלקטיבי. מה שאמרתי לך, זה לא... זה לא ביום אחד כל הכמות, זה לא ריכוזיות.
כן.
אתם כל פעם נותן קבוצה, נותן 6-7, קוטפים אותם ויוצאים חדשים וחוזר חלילה, ובקטיף של 4, 5, 6 חודשים, אפילו 8 חודשים, תלוי, אפשר להגיע לכמות כזאת של פירות.
מדהים.
לאורך זמן, מבינה?
מעניין.
ואז לאורך ה8 חודשים האלה כתבת, וכשמסתיימת התקופה, מה עושים עם החציל? מה עושים עם הצמח?
עוקרים אותו, הוא פשוט גומר מחזור חיים, מה שנקרא, מתעייף, נהיה זקן, עוקרים אותו, ושותלים חדש.
Okay.
זאת אומרת, לא נותנים לו להמשיך את המחזוריות שלו ולעבור עונה.
לא, הוא לא יכול לעבור עונה.
איך קוראים לזן הישראלי שאתה מגדל?
1726, ויש קלאסיק, ויש 206, 3 זנים.
מה הטווח שבו אפשר לקטוף את החציל מרגע שהוא מבשיל עד שהוא כבר לא טוב לקטיפה? כי אני יודע שחציל בבית לא שורד הרבה זמן.
כל פרי יש לו זמן שהוא מה שנקרא בשל ומוכן.
בפיק.
ואז קופים אותו. כל דבר שעובר את הזמן שלו, אז זה על חשבון האיכות שלו.
ותוך כמה זמן מהרגע שהוא נקטף הוא מגיע לשווקים?
אותו יום.
אוקיי.
נקטף בבוקר, בתוריים זה כבר ברשת, והרשת כבר באותו יום מעבירה את זה הלאה.
מדהים.
תגיד, בחציל יש זכר ונקבה?
לא, רק אצל בני אדם וחיות יש.
אוקיי, כי תדע לך שיש איזה גישת סבתא כזאת שיש חציל זכר וחציל נקבה.
בואו אני אעשה לכם סדר בראש.
איך אנחנו אוהבים שעושים לנו סדר בראש, יעקב, אתה לא מאמין.
החציל הוא ממשפחת הסולנים. בסולנים, הפרח, למעשה מה ששאלת, זכר והנקבה באותו פרח.
אוקיי.
אבל אין דבר כזה, זאת אומרת, זכר ונקבה או דברים כאלה.
למדנו משהו.
מעניין. ויעקב, במהלך התחקיר שלי, גיליתי שמשתמשים הרבה בהורמונים בזמן גידול החצילים. מה הסיפור פה עם כל ההורמונים האלה?
קודם כל, זה לא הורמון כמו שזה נשמע, שזה משהו שגורם לו לזרעלה או אני יודע לדברים כאלה. זה פשוט אנחנו יוצרים לו איזשהו סטרס בצמח שמאלץ אותו לחנות. זאת אומרת, מאלץ אותו להפרות אותו, שיהפוך להיות מפרח לחציל, אבל לא יותר מזה. זה מינונים של אוויר, זה אפילו חומר שאפשר לשתות אותו, זה לא משהו שמסוכן ולא כלום.
אז זאת אומרת, זירוז של הבשלה, סוג של.
כן, כן, זה לא, ההרמון היחידי שלו זה הדבורים, שעושים לו אותו הרוח שמחבר לו בין הפרח לזכרי והנקבי, באותו פרח יושבים ההבחנים של הזכר ושל הנקבה.
כן.
בסולנים בלבד.
Okay. אגב, גם כמו שאר הסולנים שדיברנו עליהם בעבר, אז הפרח הוא פרח יפהפה, סגול צהוב, עם צורה כזאת של מחומש נורא יפה.
מקסים.
נכון, נכון.
כן.
יעקב, תודה רבה, אנחנו הרבה יותר חכמים עכשיו, ולעולם לא נחשוב שוב שיש זכר ונקבה בחציל, וגם...
לא נחשוש לצרוך אותו.
ולא נחשוש לצרוך אותו. אנחנו אוהבים חצילים מאוד.
המון תודה, יעקב.
בכיף, שיהיה בתיאבון לכולם.
שיהיה
תודה
יום
רבה,
טוב,
יום
ביי,
מקסים.
ביי ביי. ביי.
אתה יודע, לוקסי, אני דיברתי כמו לימלת זהבי,
כן.
שגם הוא מגדל חצילים, זיקים ליד אשקלון. הוא אבל מגדל רק חצילים מיוחדים, קטנים כאלה. יש לו לבנים וסגולים בהירים, מאוד מאוד יפים.
לא רואים את החצילים האלה בסופר, אפילו החציל הבלדי, יש אותו רק נראה לי בשנים האחרונות בסופר. אנחנו רגילים לחציל החממה האלה. איזה עוד סוגים יש לו?
אז יש לו את הקטנים, לבנים, סגולים, שחורים.
כן.
כאלה שמתאימים, אתה יודע, מאוד לחצילים מוחמצים, וכאלה שמתאימים למילוי, כי זה נורא יפה, אתה יודע, לעשות סירות חצילים, כן. אז הרבה יותר יפה לעשות זה עם חציל קטן. יש בהם פחות גרעינים. אגב, אולי בגלל שהם נקטפים כל כך צעירים, אבל יש בהם פחות גרעינים.
אגב, לגבי הגרעינים, אז היום כבר בעקבות ההנדסה הגנטית, יש חציל ללא גרעינים, כמו שיש אבטיח ללא גרעינים.
מה דעתך על זה? אני קצת אמביוולנטית שאתה אומר לי הנדסה גנטית, אני אומרת עצמי פחות, קופצת לי עין.
תראי, מה זה הנדסה גנטית? בסופו של דבר לא מדובר על מעבדה וחוקרים שהחדירו ושיחקו עם DNA וכאלה, זה החלאות של זנים.
יש הבדל בין החלאה להנדסה גנטית?
כן, אבל קוראים לזה הנדסה גנטית בסופו של דבר, כי לקחו כמה סוגים וכמה משפחות וכמה זנים, ועל ידי ריבוי של שנים, הגיעו לאיזשהו זן מאוד מאוד ספציפי, כמו שעשו עם האבטיח, שאין לו גרעינים.
כן.
אז גם החצילים. זה לא שאין גרעינים, יש גרעינים גם באבטיח שהם נורא נורא בלתי...
נכון, קטנים.
כן.
כמו הענבים בלי גרעינים.
נכון.
אז זהו, והחצילים הקטנים יותר, יש בהם משהו טיפה יותר חמאתי בטעם, קשה לי להסביר את זה. כמו שאמרת, יש בשווקים בעיקר את החציל הרגיל, חלק מהשנה הוא מגיע מחממה, חלק מהשנה הוא מגיע מסעדות פתוחים. יש לנו את הבלדי, זה שנראה כמו מניפה.
המילה בלדי היא מעניינת פה, כי מה זה בלדי בערבית?
מהשטח.
בלדי בערבית זה בעצם ארצי או מקומי או אדמתי מהשטח, כמו שאת אומרת.
מכבסת המילים.
בדיוק. בדיוק. אנחנו נוטים לחשוב שהבלדי הזה הוא באמת כאילו כתפו אותו על גבי איזה אתון עם הנץ השחר, ואייל שני ליטף אותו והגישו אותו לזה.
משהו בתודעה שלנו מבלבל בלדי עם אורגני, בריא, טבעי, ובסוף זה זן של חציל שגדל אותו דבר.
נכון.
פשוט הצורה שלו שונה.
כן.
שמן יותר כזה. אני אגב לא פחות אוהבת להתעסק איתו כשאני עושה חצילים כלואים, כי בגלל שהוא מאוד מאוד שמן, אז זמן הצליעה שלו שונה. הוא לא עגול. ואתה מבין, הוא כאילו צריך יותר להשגיח עליו.
נכון, גם יש לו חלק קצר יותר למעלה, עבה יותר למטה, יש שם איזה סיפור, נכון.
פחות כיף לי. יש את חצילי הזברה, אלה שנראים כמו פסי סגול לבן כאלה.
כן.
יש כאלה שקוראים להם חצילי גרפיטי.
אוקיי, לדעתי את זה, חמוד.
את החצילונים הקטנים דיברנו, יש את החציל הסיני הארוך, ויש את החצילים התאילנדים הקטנים, הבהירים, שהם מדהימים, אתה יודע, חותכים אותם לחצי או לרבעים, ושמים אותם בתוך תבשילי קרי, והם סופחים אליהם את כל הרוטב, זה פשוט כיף. זה גם תמיד כל פעם מחדש מפתיע שזה חציל.
נכון, זה גם מפתיע שזה חציל, זה נראה יותר כמו עגבניית שרי נטולת צבע מאשר חציל, והטקסטורה שלהם היא הרבה יותר מוצקה.
כן.
מה שתמיד כיף. זה כמו לאכול את החלק העליון, עליון, עליון של החציל. לא נכון. החלק של הגרעינים.
כן. מעניין אגב אם זה זן שפשוט זה הגודל המקסימלי, או שפשוט זה חציל שנקטף בטרם עת?
שאלה טובה. אני לא יודע.
נראה לי שזה זן אחר.
אוקיי.
כי אחרת הם לא היו בשלים.
אוקיי.
משהו כזה.
בסוף, איך את קונה חציל?
איך אני קונה חציל?
כן.
אני
חייב להגיד, לפני שאת מתחילה, שכל החצילים האלה שאנחנו קונים בשוק, מלבד אותם חצילי שרי הקטנים והמתוקים, כולל עם האור זברה או גרפיטי, כמו שקראת לו, כולל לבנים, יש כאלה לבנים נורא נורא יפים.
האגפלנט.
אבל בסוף, כשמקלפים אותם ושמים אותם בתבשיל, הם נראים אותו דבר.
הם גם די נטעמים אותו דבר. ההבדלים ביניהם הם ניואנסים מאוד מאוד דקים, זה לא מדובר כאן על זנים של עגבניות או זני תפוחי אדמה, ההבדלים הם הרבה יותר דקים.
כן.
שאלת איך אני בוחרת חציל? אז כך.
או. כן.
סבתא שלי.
או, סבתא חיה.
לא, באמת, סבתא חיה, אוקיי. אצלי באתר שלי, הכתבה שאני הכי אוהבת, ושהיה לי הכי קשה רגשית לכתוב, זה נקרא תפילת החציל.
אוקיי.
כי סבתא שלי, הכנתי איתה עשרות פעמים את החצילים הכלואים שלה, וכל פעם הייתה אומרת לי את הכללים, והיום כשאני מכינה חצילים, כלואים, יש לי בכל שלב את המשפט שהייתה אומרת לי באותו שלב. כאילו, זה ממש כמו איזו תפילה מחזורית של איך בוחרים את החציל, ואיך קולים אותו, ומה עושים אותו, והכל. חציל כלואי שלי, למרות שהעוף בגריל של סבתא חיה, זה אחד המתכונים הכי נצפים באתר שלי, בסוף חצילים כלואים, זה המתכון שאני חושבת חיבר אותי למטבח.
אוקיי.
ובעיקר ללמידה ממנה.
אז איך את בוחרת את החצילים, או סבתא חיה?
סבתא חיה אמרה שלוקחים את החציל בחנות, מרימים אותו, ובלי להתבייש.
כן.
מרימים אותו, וגם אם זה עכשיו להרים 20-30 חצילים, עד שאני מוצאת את החצילים שהם קלים יחסית לגודלם. כלומר, שאתה רואה משהו, אז בעין אתה יודע פחות או יותר להעריך מה יהיה הכובד שלו. אז אתה צריך שכשאתה מרים אותו ביד, שהוא ירגיש לך קל מדי. אבל מה מטורף, שבהכנה לתוכנית הזאת, אז פניתי לאחד מספרי הבישול שאני מאוד אוהב, את ספר הירקות של חיים כהן ודוקטור אלי לנדאו, וקראתי את ההקדמה שם אודות החציל, ומה שכתוב שם, בחרו חצילים שכבדים למשקלם. ואז אמרתי לעצמי,
למה?
מה? או שיש פה איזושהי טעות הגהה, אני לא יודעת, או שחיים כהן אומר שסבתא שלי טועה. עכשיו נשאלת השאלה למי אתם מקשיבים, לחיים כהן או לסבתא שלי, לדעתי אין שאלה.
גם לדעתי אין שאלה, אני הייתי מקשיב לסבתא חיה, גם בלי הקשר אלייך, וגם הגיונית.
כי חציל כבד, הגיונית, הוא חציל כבד, עמוס
נכון.
גרעינים.
אבל אני חושב שאולי חשבו, תראי, הספר הזה נכתב כבר לפני
20 שנה.
משהו כזה, דוקטור אלי לנדאו כבר לא איתנו, עליו השלום. אבל אני חושב שחשבו אולי שככל שהחציל יותר כבד, יש בו יותר נוזלים, מה שמעיד על טריות.
או, מעניין.
ויכול להיות שככה הגיעו לזה, בשיטה הפוכה.
וסבתא היה לה טריק נוסף, שהיא תמיד אמרה לי, איפה לה, כשאת מגיעה לחנות, את לוקחת את החציל ולוקחת את הציפורן של הזרת.
כן.
ועם הציפורן של הזרת, טק, את עושה, את לוקחת ככה קטן, לוקחת שליץ קטן מהטוסיק של החציל, סמוך לעוקץ האחורי שלו, בלי שיראו אותך, ושמה את זה בפה. ואם זה מר, אז אל תקני את החצילים האלה.
עכשיו אני מבין איך אפרת אנזל הגיעה להסתובב עם עולר בתיק שלה, והיא בודקת ירקות אצל הירקן ומשספת אותם על ימין ועל שמאל.
זה לא עולר, זה פותחן בקבוקי יין. ומחרימים לי אותו תמיד בנטבק, כי אני שוכחת שבתיק גב שלי תמיד יש לי פותחן יין, כי לך תדע מתי אני אתקל בבקבוק יין שאני אצטרך לפתוח. זה לא עולר.
או בחציל. האינדיקציה בעיניי הכי גדולה לבדוק חציל, מעבר למשקל שלו, היא איכות האור שלו.
נכון.
אמרנו כבר שכל הוויטמינים והמינרלים מתרכזים בקליפה. ואיך שנראית הקליפה, זה איכות החציל. ככל שהיא מבריקה יותר ויפה יותר ושלמה יותר ונטולת פגמים.
נכון.
החציל יותר איכותי.
נכון. א', חציל, קליפה שיש בה, היא קצת מקומטת או עמומה ולא בוהקת, אז קודם כל זה אומר שהחציל לא טרי. אבל אם גם יש בה כל מיני נגעים, סריטות, בקעים, זה אומר שכנראה החציל באיזשהו שלב נגע ברצפה, נגע באדמה, והחציל אמרנו שצריך את ההדליה, הוא צריך להיות תלוי, ולכן הקליפה צריכה להיות נטולת פגמים.
כן.
אז לגמרי, חציל מבריק והכל. אני אגב, זה קצת כאילו הוא עודף, אבל אני אוהבת את החצילים הסגולים הקאים יותר מהשחורים. אני לא יכולה להסביר למה. אולי כי ככה סבתא אמרה לי וזהו. אז זה מה שאני עושה.
אני חושב שהם מגיעים לשחור דרך הסגול.
הגיוני.
נכון, וזה מעיד טיפה על איזושהי בוסריות.
אוקיי.
ככל שיש יותר סגול ביחס לשחור.
ואז הם יש בהם פחות זירונים.
בדיוק.
קיצור, סבתא שלי, עליה שלום, היא כל כך צדקה. אתה יודע כמה ידע היה לה?
זהו, שאני חשבתי על זה לפני כמה ימים, שאנחנו איבדנו כל כך הרבה ידע של דור שלם שבישל...
אינטואיטיבית, בלי ידע, בלי ספרים
כמעט. בלי כלום, בלי אינטרנט, בלי לפתוח ספר, בלי מתכונים, בלי לדעת עם קצת מזה וקצת מזה, וכמה שמים, כמה שהוא רוצה.
כמה שלוקח.
כמה שלוקח.
אתה יודע, זה... לגבי סבתא שלי זה לא מדויק, בגלל שבעלה, סבא מוטקה, היה שף, אז הוא לימד אותה הרבה ממה שהיא יודעת. הוא פשוט נפטר כשהייתי בת 3.5, אז לא זכיתי לבשל ממנו איתו ולצידו. אבל זה גם משפט שלה, איפה לה? חצי לא אוהב לשתות שמן, תני לו לשתות.
אחר כך אנחנו שותים את כל השמן הזה.
באמת, שאני עושה את החצילים הכלואים שלי, אז אוקיי, תכף נדבר על איך קולים אותם, אבל באמת שאני עושה את החצילים הכלואים שלי, ואחר כך אני שמה אותם בתוך הכלי, ומתחילה ככה להרבב אותם, אז זה ממש כמעט כמו מיונז, אני לאט לאט יוצקת את השמן, ומתוך כדי ערבוב החציל, והוא שותה אותו, והוא מכיל אותו, והוא נספג בתוכו והכל, והוא צריך את זה, החציל, ואז זה ממש נהיה כמו מין מוס חצילים כזה.
כן, כן. חציל אוהב שומן.
הוא אוהב שמן.
חציל מאוד מאוד אוהב, הוא אוהב שמן, הוא אוהב מיונז, הוא אוהב טחינה.
כן.
כל הדברים שהם שומניים, הוא מאוד מאוד אוהב, בגלל המבנה התאי שלו.
נכון. אוקיי, אז אמרנו שבחרנו את החציל, ואמרנו שבסוף כשהוא קלוי, צריך להשקוט אותו בשמן. אבל רגע, בוא נדבר שנייה על השלב של האמצע, של הקלייה של החציל. אז יש כאלה שקולים את זה מעל להבה פתוחה על הגז. אני מעריצה אתכם, שיש לכם כוח לנקות אחר כך את הקיריים, גם אם שמים את ה... אלומיניום הזה על גבי הגז עדיין...
הלהבות נסתמות.
הלהבות נסתמות, המטבח מתבלגן, וגם זה אלומיניום, ואני לא הייתי רוצה שאלומיניום ייגע באוכל שלי, למרות שיש המחקרים אומרים שזה לא מזיק, סבבה, שלא יזיק, מתישהו תגלו את המחקר שזה כן מזיק, לא יכול להיות שלא. אז יש כאלה שקולים את זה על המנגל, ואז זה באמת נותן את הטעם והאיכויות המאושנות.
כן.
אני גיליתי שבמטבח הביתי, יש כאלה אגב שעושים את זה בתנור. אני גיליתי שבמטבח הביתי תנור זה קטסטרופה, הוא משחיר כולו בפנים, הוא מתבשל, הוא נהיה מגעיל, הוא נהיה אפור כאש שחור כזה.
נכון.
אפור חום כזה.
ומלא מיצים.
מלא מיצים. איך שאני עושה?
מרירים.
נורא. אני מחממת את התנור על פונקציית הגריל המקסימלית, אצלי בתנור זה 275 מעלות, ושמה את החצילים על הרשת, על החלק הכי קרוב לחלק העליון, שיקבל חום מאוד 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 גבוה, 17 דקות מכל צד. לא 18 ולא 16, 17 דקות מכל צד.
בלי להתחשב בגודל של החציל?
הוא תמיד אותו גודל בסוף, בוא, זה חצילי חממה, אני כבר הסברתי שאני לא קונה את הבלדי. בגלל זה זה לא עובד אגב בבלדי, כי הבלדי יש אזור יותר נורא שמן, ואזור נורא רזה, ואז האזור השמן כבר כאילו נשרף שם מלמעלה. קיצור לא, זה נכון לחצילי חממה, 17 דקות מכל צד. בשנייה שאני מוציאה אותם מהתנור, מניחה אותם על קרש, ואני חותכת כמו מגילה, חתך, חתך ופתח, ואז פותחת ומיד מוציאה את הבשר. למה? כי סבתא שלי לימדה אותי שאם נותנים לחציל להתבוסס במיצב, הוא נהיה מריר והוא נהיה שחור, הוא נהיה חום. ובעצם זה מה שמשחיר אותו. ואם אני רוצה שהחציל יישאר לבן, צריך להוציא אותו מהקליפה שלו מיידית, בעזרת מלקחיים או מעץ או מסיליקון,
לא מתכת.
לא מתכת. אגב, גם הסכין שאיתו אני בוצעת את החציל, יש לי סכין מיוחדת שהייתה שלה רק לחצילים מעץ.
יש עד היום מוכרים בפרושב כל הרשתות האלה, כן? מפלסטיק, נכון. בעיקר, או סרמי.
או מסיליקון.
כן.
מיד מוציאה עם זה, מוציאה את זה למסננת פלסטיק, או מסננת עץ, אבל בשום פנים ואופן לא מתכת. זורה על זה מלח ים, ונותנת לזה להגיר נוזלים ככה את השעה, שעתיים.
כן.
ואז אני ממשיכה.
כן, זה גם מה שעושים במטבחים המקצועיים. אני... ב...
אבל רגע, אבל אם רוצים את הקליפה, אם כן רוצים את הקליפה.
אז מה שעושים, לוקחים את החציל ומרימים אותו מהעוקץ, מהקליפה שלו, ועושים בו מין צורת X. זאת אומרת, מכניסים את הסכין למעלה קרוב לעוקץ ויורדים למטה, ואז מכניסים את זה בצורה שתעשה ככה X ויורדים עד למטה, והוא בעצם פתוח לארבע שחלות כאלה, ואת זה מניחים על מסננת. ואז הוא מתנקז, אבל הקליפה נשארת.
יפה.
כן.
זה טריק מאוד מאוד יפה מה שלימדת עכשיו.
כן.
אז דיברנו על החצילים הכלואים.
כן.
אנחנו צריכים עכשיו לדבר על חצילים מטוגנים. וחשבתי שזה ממש ממש מגניב אם נעלה איתנו על הקו את הבן אדם שמכין את החצילים המטוגנים הכי טעימים בארץ. זורם איתי, לוקסי.
כן. בטח.
אריק רוזנטל, הלו הוא הקוסם.
אריק הקוסם. אריאל הקוסם.
מה העניינים?
אריק, אנחנו... לפני שאנחנו מתחילים, אני חייב להגיד לך שאני מעריץ אותך. לא, אני באמת, אני מעריץ את הבן אדם הזה שלקח את המאכל הכי בסיסי, שאנחנו הכי פחות התייחסנו אליו כאומה, ופלאפל לנו יש פלאפל, והפך אותו באמת למשהו מיוחד, לאימפריה, שעכשיו בדרך לאולפן באתי, והיה תור נורא נורא קצר שהגיע רק עד לכביש. כאילו.
אבל זה בדיוק העניין, זה לקחת כל מאכל שהוא להתייחס אליו במקצוענות, כאילו שזה מסעדת שף.
הלוואי והרבה שפים היו כמו.
הקוסם זה מסעדת שף של אוכל רחוב, זה מה שזה.
אני מסכים איתך.
כן, אריק, סליחה, אתה איתנו על הקו. מה העניינים?
אז ככה, קודם כל, תודה רבה על הפתיחה, שמכאן אין לי, אני צריך לשתוק על התוכנית. אבל אני קודם כל באמת מתרגש, כי בהקדמה כזאת, להגיד החציל הכי טעים הכי טוב, זה באמת משהו שמבחינתי הוא לא באמת נגמר אף פעם. מבחינתי האישית זה לא באמת הכי טוב, אלא אני כל פעם משתדל להיות עוד יותר טוב ועוד יותר טוב.
הכי טוב נכון לעכשיו.
זה נכון לשנייה של ממש, ממש לשנייה הזאת, וכל חציל, שאתה מדבר עליהם, וכל חציל וכל פעם וכל מנה חדשה, זה להמשיך להיות טוב, וזה מובן מאליו, כי יש את המתכון, ויש איך לשמור עליו, ואיך לשפר אותו, ואיך איך ידעו שהוא עדיין יגיע גם בקיץ, בתנאי לחות מאוד מאוד גדולים, וגם בחורף, איך הוא מגיע עדיין לביס הזה שמישהו נכנס ואוכל, הוא מגיע לביס מתפצח וביס טעים.
וואו.
וזה כל יום, וזה אתגר, ואנחנו היום ביום ספציפית מאוד מאוד חם, וגם היום זה אתגר מחדש, איך להביא אותו, וזה...
אתה יודע מה מדהים במה שאמרת עכשיו? שזרקת אותי לעולמות הכנת הקרואסון בצרפת. שאני למדתי בישול בצרפת, אחד הדברים שהיממו אותי בכיתת הקונדיטוריה שהייתה צמודה אלינו, זה זה שהם כשמתחילים להכין קרואסון, הם מודדים את הטמפרטורה של הקמח, של המים ואת רמת הלחות בחדר, כי היא משפיעה על התוצר.
לגמרי. ממש לפני שבוע, חדרים פריז, שם נתגל חום, פשוט אמרו לי, במקומות הטובים ביותר בפריז, אמרו לי, אריק, אל תאכל קרואסון השבוע. כאילו, אנחנו לא יכולים, תאכל קרואסון, אתה לך, קביעה שאתה מהתחום, מכירים אותי והכל, אל תיקח, תבוא עוד חודשיים. ופשוט לא התאפקתי ואכלתי במקומות שמתמחים בקרואסונים עשרות שנים, דורות, פשוט הקרואסון לא יצא טוב, אז באמת, בגלל זה אני אומר את זה, זה כל פעם מחדש להתאים את המתכון, את ההכנה, לאותו טמפרטורה, לאותו יום, לאותו שנייה, וזה באמת, זה אתגר.
והאתגר בחצילים הוא גדול יותר בגלל הספוגיות שלהם? כלומר, הם איזשהו מוצר שיותר קשה לשמור בו על אחידות בגלל התכונות שלו? או שגם, או גם הפלאפל והחומוס דורשים כזה יחס מיוחד?
אז אני אתחיל ברשותך במה שאורן אמר, זה באמת לקחת את ה-DNA הישראלי או המזרח תיכוני, שזה מבחינתי חומוס, פלאפל, וחציל, חריף, בחינה, שמן זית, כן. כל הקשת הזאת היא הקטנה, ובאמת להביא אותה קודם כל לרמת תודעה ולרמת הבנה, שאתה בא ואתה אומר רק שנייה. אני לא עושה חציל, אני עושה את החציל שמבחינתי האישית יכול להיות מוגש בכל המסעדות, כולל משלנים בעולם. זאת אומרת, איך אתה לוקח את המוצר הזה ומביא אותו באמת לחוויה, לחוויית אכילה גבוהה. אז בין אם זה החריף והחציל והפלאפל והחומוס, איך אתה בעצם מביא אותו? עכשיו, על להביא אותו, הוא מתחיל להיות סיפור, כי זה מדובר כל כך על חומרי גלם. אז אם מדברים על חצילים,
אנחנו בעצם על חצילים, נכון?
כן, כן. כאן זה הפרק על חצילים? כן.
אז בעצם, איזה חציל אתה משתמש? אם זה בלדי שהוא כאילו נחשב, כאילו הכי טוב, אבל הוא לאו דווקא. אם זה השטח, אם זה הבלדי, זה בחממות או לא. באמת התשובה היא משתנה, והיא מאוד עונתית. אז יש תקופות שהבלדי הוא מאוד טוב, כי אין לו הרבה גרעינים, יש תקופות שדווקא החממות מצליחות לייצר חצילים שהם בגרעינים. אז קודם כל, מדבר על זה שביד הוא קל, מרגישים אותו, הוא קל ביד. בדרך כלל אפשר לראות את החצילים האלה שהם יותר ארוכים, ושמחזיקים אותם פשוט בתפיחה קלה, הם קלים. אז חציל קל, הוא בדרך כלל חציל בלי גרעינים, חציל בגרעינים בדרך כלל חציל יותר טעים. בדרך כלל, זה הסקאלה. בתוך כל זה, יש את החצילים שאנשים פורסים אותם בצורה, אם אתם מכירים בכל המקומות תמיד, פרסו אותם בצורה שהיא עגולה.
נכון, כן.
כן,
לאורכו.
כן, ואז בעצם, אם זה עגול, אז בעצם יש לכם כאילו, איפה שכן הבטן והגרעינים נמצאים, אז יש כאילו ממש עיגול מלא גרעינים.
נכון.
ואני באתי ואמרתי, רגע, בואו נשתמש ביחס באופן הפוך. בואו נחתוך אותו לרוחבו, מישהו כאילו מהתחלה ועד הסוף, ואז בעצם גם אם יש גרעינים שאי אפשר להימנע לגמרי, אז הם באופן יחסי בבליס או בחציל או במנה, הם כבר רק איזה 25% ולא כל העיגול.
יפה.
נכון?
בטח.
רק זה משנה מציאות. ואז ניקח את הקליפה, שלפעמים מתאימה, לפעמים לא, אבל לרוב היא מראה, ובואו נקלף אותה. זאת אומרת, אז זה לקחנו חציל מקולף, במקום לאורכו, חנכנו לרוחבו, וכבר יש לו שטח פנים מסוים, הוא מתחיל לראות כמו סוג של סטייק, או שניצל, זאת אומרת, בתפיסה, הוא כבר נראה אחרת.
נכון.
ואז אני פורס אותו בסביבות משהו כמו סנטימטר, אבל זה פחות יותר כמו זרת. עכשיו, נכון, תדעי רגע, איזה זרת? אז בגדול, אם אתה רוצה, מוזמן לבדוד את הזרת שלי, של הקוסם, זאת הזרת.
זאת הזרת האידיאלית.
תגיעו לקוסם עם סרגל.
לגמרי. אבל מי שלא רוצה לבדוד את הזרת שלי, מוזמן זה משהו כמו סנטים, 0.8. פשוט, באובי של זרת. את זה אני שם בתוך מסננת, ומפזר על זה מלח גס. מלח גס בעצם, היתרון של מלח גס על מלח רגיל בהקשר של החצילים, שאחר כך יותר קל לשטוף אותו, הוא פחות חודר לתוך החציל וממליח אותו בפנים, אלא הוא נותן לו את הטעם, הוא מוציא את המרירות ואת הנוזלים, ואתה יכול לשטוף אותו בקלות יותר. אז מלח גס מאוד חשוב, גם פה בסוגריים לגמרי חברים, גם מלח גס, יש מלח גם אטלנטי, יש כל מיני סוגים, הייתי הולך על המלח הטיפה יותר טוב, על האטלנטי, טיפה ככה לתת לו איזשהו גם המלח בסופו של דבר, אם רוצים להגיע למוצר טוב, אז גם המלח, להשתמש במלח.
אתה לא משתמש במלח גס רגיל להמליח את החצילים, אלא במלח יותר איכותי, במקום כאילו שמוציא כל כך הרבה חצילים ביום. מדהים.
לגמרי, כן, כן. לגמרי.
זה ההבדל אבל.
זה ההבדל, זה ההבדל.
זה ההבדל בין חציל לבין פלאפל, לא יודע.
לגמרי, לגמרי. אז כן, את שואלת מלח זה מצחיק, אבל כן. למלח באוכל יש השפעה מטורפת ועצומה.
אין לי ספק שיש, זה פשוט, אנחנו לא מורגלים באמת בעולם אוכל הרחוב לכזאת התייחסות מקצועית לחומר גלם עד הפינסים האלה. ולמעשה, אתה יודע, זה מצחיק, אני כאילו חושבת עכשיו שהיום כל השפים הגדולים פונים ופותחים דוכנים של אוכל רחוב, ואתה אמרת, תעזבו, לא צריך את השלב של פיין דיינינג, בואו מראש נלך לאוכל רחוב ונעשה אותו כמו שצריך.
נעשה אותו פיין דיינינג.
העולם בכלל הולך היום לאוכל יותר, פחות מעונב, טיפה יותר קליל.
כן.
ובכלל יש משהו באוכל רחוב, תצפו גם עלינו, כאילו, שאנחנו רוצים לאכול בספרד או ביוון, אז בסוף אנחנו רוצים את אוכל היווני או ספרדי, אבל גם את החוויה. זאת אומרת, החוויה היא בסופו של דבר, לשבת במיקונוס על הים, או במקום את הבשדרה.
נכון.
כאילו, להרגיש את הלחות, את הווייב, את הקור, את הכפור, להרגיש את ה... את אותו עיר, אחרת מה.
להרגיש את המקומיות.
לגמרי.
ואריק, מה אתה עושה איתם?
בוא נמשיך,
הם במסננת.
הם חצי שעה במסננת, עכשיו נדבר חצי שעה על דברים אחרים, אחרי חצי שעה חוזרים למסננת.
לגמרי. חזרנו איזה משהו כמו חצי שעה, ואז אנחנו שוטפים את החציל במים.
די.
ומחזירים אותו חזרה, כן, את המלח.
אבל אתה לא שוטף, אתה לא מטביע אותו.
לא, 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 שוטף אותו בזרם מים כזה נחמד וכיף. מקלחת קרה.
מקלחת קרה.
שטיף, שטיף, בוא נקרא את זה שטיף.
שטיף.
כן, בלי עכשיו כל איך נקרא לזה, כל ה...
ללא אמבטיה.
בדיוק, ללא אמבטיה.
ואז?
לא מקלחת של שישי, לא מקלחת של שישי, מקלחת של יום חול. שוטף את החציל במים זורמים, ואחזיר אותו להתייבש משהו כמו רבע שעה.
על נייר סופג?
לא, לא, במסננת.
אוקיי.
ואז בעצם הוא עדיין נשאר, הוא לא לגמרי יבש, הוא פעם לא יבש, גם מחדיש על החוט שלו והמים, הוא נשאר טיפה לח כזה, אבל הוא כבר בלי הנוזלים שלו המרירים, כי זה יצא מהמלח גס, מקמח אותו בתערובת של קמח וקורנפלור אחד לאחד, וגם בקמח שלו, הקימוך צריך להיות ולנער אותו, שיש לו טיפוי ממש דק, 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 ואפילו יחמיר אני אגיד, אפילו אפשר לקמח אותו ולפעול אותו בקמח, ולשים אותו מול וינטילטור קטן, שממש יעיף את הכל, שיהיה ממש כימוך עדין ודק. ואז הוא יוצא כזה החציל עם איזושהי מעטפת בלתי נראית לעין.
כן.
אוקיי?
דוק, דוק של קמח.
The invisible, the invisible קמח, בדיוק. ואז אם זה במחבת ביתי, ואנחנו נוראים פה בדרך על בית, אז לא עושים במחבת ביתי הרבה חצילים, מכיוון שהחצילים מורידים טמפרטורה. כאילו, משהו כאן מוריד טמפרטורה, ואז הוא סופח מלא שמן.
נכון.
במסעדה, ובטח בקוסם יש צ'יפסרים רציניים ותעשייתיים, עם תרמוסטאט והכל, אז טמפרטורה נשמרת באופן רציף כל הזמן. בבית, אני מרגיש לא עושים יותר מ-4 חצילים על מחבת גדול, 3 או 4, ככל שעושים עוד פחות חצילים, הוא פשוט, הטמפרטורה לא תתנח והוא לא יספוג את השמן.
שמן ניטרלי, נכון? שמן רגיל.
שמן נטרלי, אני מעדיף חמניות או תירס אפילו מאשר קנולה, כן. אז הוא אפילו ממש ניטרלי, כן. זה משהו כמו 2 דקות כל צד.
וואו, כמה עבודה. 2
דקות כל צד, 2 דקות כל צד, מותקיר אותו, וגם אז לשים אותו על נייר סופג, הוא מסננת פשוט לאכול ולטרוף. אני כן רוצה להדגיש, אנשים אומרים לי כל הזמן, מה ניסיתי בבית, החציל שלך הוא לא עבד. חברים, לא לשים הרבה חצילים, זה מוריד טמפרטורה, טמפרטורה, שברגע שמוריד טמפרטורה, החציל ישתה שמן. אל תבוא אליי בטענות.
לא, מה אתם באים בטענות? אתם רוצים חציל של אריק הקוסם? תבואו לקוסם, תאכלו חציל, מה הבעיה?
לגמרי.
זה בטוח, זה בטוח תמיד, אבל מי שתנות בבית, ואפשר להגיע לתוצאה נהדרת.
רגע, ואחר כך אתה נותן לו לנוח? אחרי שאתה מוציא אותו מהטיגון?
לא, נותן לו.
רק ספיגה?
חצי דקה בקטנה, לא, בסוף, שירד לו הטיפות שמן, בין אם זה מסנית, בין אם זה נייר סופג, וזהו, לאכול אותו כמה שיותר מהר.
ויש לי עוד שאלה. אצלך, אתה ממזר קטן, כי אצלך תמיד החצילים נראים אחידים בגודל, מלבנים. מה אתה עושה עם כל החלקים התחתונים שלהם?
קודם כל אני ממזר גדול, למה קטן. אבל קודם כל, הספק ירקות שלי מכיר אותי, הוא יודע שאני אביא את החצילים באותו גודל, קודם כל.
לא, כי באמת, אחד לאחד.
נכון, נכון, אבל זה, אבל בגלל זה זה הקוסם, בגלל זה זה לא צחוק, זה מקצוע. אז קודם כל הוא משתדל להביא לאותם גודל, במידה ולא, אז אני פשוט חותך אותם, זאת אומרת, חציל קטן, נשאיר אותו בגודל שלו, חציל גדול, חותך אותו בחצי. אני משתדל תמיד להגיע נכון, אתה צודק קורן, כי בוא, אתה ממזר.
אתם שניכם ממזרים, אני פה יושבת בשקט, אגב, כתבתי הכל.
לא, כי הוא איש מקצוע, אבל זה נכון, הוא צודק, ואז... ואז בעצם השטח פנים שלו והטיגון שלו, הכל באותו זמן. זה נכון מאוד מה שאתה אומר. נכון, נכון. להשתדל להגיע לאותו גודל של חציל.
כן. זו אגב הסיבה שדיברנו כאן קודם. גם אני לא מסתדרת עם חצילי הבלדי. חוסר האחידות שלהם.
נכון, נכון.
לא בשבילי.
דרך אגב, אני אישית מהבלדי עושה דברים אחרים, לא את החציל שלי, בתנור, דברים, וזה גם הכילוף שלו יותר קשה, כי יש לו את כל הכיפולים בלנו. נכון.
כן. ולסיום, דיברנו הרבה על החציל, אבל אנחנו רוצים גם לספר למאזינים שלנו, אלו שטרם שמעו על הספר המטורף שיוצאת על חומוס, ומה שנקרא, אם שמעתם את היסודיות שבה הוא מדבר על החציל, עכשיו תחשבו שהוא דיבר ככה על חומוס.
וכתב ספר.
אבל עשה איזה שנתיים.
ועשה איזה שנתיים, אני חייב להגיד שהרשתות החברתיות שלי מפוצצות בתמונות מהספר הזה.
ספר מדהים.
אז ככה, אז אני אספר בקצרה, כי באמת זה פרויקט בינלאומי שלקח 3 שנים, ולא 2, יחד עם שותפתי אורלי ברונשטיין ודן אלכסנדר. ספר שהוא באמת בא ואמר, כמו שדיברנו על חציל, אז הוא בא ואמר שיש פה איזשהו מוצר, איזשהו חומר גלם, שבעיניי הוא לא פחות מפלא, פשוט פלא, וגרגר חומר. אני מאכיל בקוסם בסביבות 1,300-1,500 איש ביום, וכל 100% בכוחות שלי, אוכלים בדרך זו או אחרת גרגיר חומוס, בין אם זה בפלאפל, בין אם זה במצבחה, בין אם זה בחומוס. ושמתי לב שזה משהו שהוא לא קיבל עדיין את הבמה העולמית שלו, הוא לא קיבל.
מעולם לא נכתב, לא, ספר, לא נכתב ספר שלם על חומוס. זה ספר החומוס הראשון.
שזה מדהים, כי יש קרייב עולמי על חומוס.
לגמרי, לגמרי, אבל זה מצחיק, כי אנשים התייחסו לזה כאל משהו מזרח תיכוני, אפילו טיפה סחולי, קצת מלוכלך, של משפחות, נתגר בארבע, ובעצם העולם, נקרא זה, השקט, הבשקט שלו, צורך חומוס בצורה מטורפת. חברים, זה בריא, זה טבעוני, זה צמחוני, זה אנטי סרטני, זה חלבון מטורף, זה פשוט סופר פוד ברמות הכי גבוהות שיש.
אבל, ומעבר לזה, אבל זה גם באמת מוצר שיש מאחוריו המון המון תרבות, הוא מעיד על ההיסטוריה, הוא מעיד על הנדידה, מעיד על התפתחות שפה, על המון דברים.
זה מטורף, יש פה, יש לו מאמרים פילוסופיים, יש לו מאמרים של רופאים, יש לו מאמרים תרבותיים של זה. דרך אגב, יש כאלה שמגדלים חומוס פעם בכמה שנים בשביל להשביח את האדמה, הוא גם משביח את האדמה, לא קשור בכלל ליבול שלו.
מדהים.
טוב לאדמה, נקודה. אז באנו ואמרנו רק שנייה, ואני שמתי לב גם פה בקוסם, שבעצם באים פה אנשים מיפן, מתרבויות יפן, סין, מניו זילנד, מכל מיני מקומות בעולם, גרמניה, קנדה, כמובן, אמריקה, כמובן, אירופה, צרפת, ופשוט באים ואוכלים חומוס בארץ, הם באים לשדה תעופה ורוצים חומוס, לא משנה איפה זה בכלל, לא רק בקוסם, רוצים חומוס, רוצים טחינה, רוצים פלאפל, ואתה אומר, רגע, מה זה הדבר הזה? והגרף עלייה שלו, העולמית היא מטורפת, ובאתי ואמרתי, חברים, רק שנייה, פלאפל וחומוס זה לא אני רעב לסגור פינה. חברים, היום אני חווה את זה כחוויה תרבותית, לבוא וליהנות, לבוא ולבלות, לבוא ולהתלבש יפה, לבוא וליהנות ולשתות גם כוס בירה או כוס יין או ערק או ערק לימונדה, לא משנה מה.
או קמפארי, כמו שאתה מוזג תמיד כשמגיעים אליך.
לבוא ולהגיד, בואו ניקח את החומר גלם הזה ודביא את הגרגירי חומוס הכי טובים בעולם, בשמן זית של קיבוץ מגר, ובואו נביא את החריש שאנחנו עושים אותו, ינהל תחון כל בוקר וכמה סוגי שטות. ובואו ניקח את הפיתה, ואני, דרך אגב, אני גם היום מייצר את הפיתות גם לבד, בתוך מאפייה רק בשבילי. ובואו ניקח את המוצר הזה, ונביא אותו לרמה מטורפת.
כן.
ובמילה לספר, הספר בא ואומר, בואו ניקח את המתנה הזאת, שאנחנו חווים אותו, אנחנו, זה אומר מי שחי בארץ ובמזרח התיכון, ואנחנו עושינו בהישג יד, טוב, בואו נאכל חומוס באבו חסן, בואו לקוסם, בואו נלך לפה, כאילו, בקלות, אנחנו עושים את זה באיזושהי קלות כזאת, ואנשים צריכים לנסוע 20 שעות מיפן לאכול את הדבר הזה, כמו שאתם רגילים פה מתחת לבית.
כן.
ורק אמרתי, בואו ניתן לעולם את המתנה הזאת, שאנחנו חווים אותה פה,
כן.
ונהנים ממנה כל כך, ובואו נייצר ספר שהוא לא רק אוכל.
לגמרי.
הוא באמת הדבר האמיתי, שהוא תרבות.
הוא ספר שהוא תרבות. אני יכולה להגיד לך שקודם כל, מי שמאזין לנו, אז הספר בכלל הוא ספר שנכתב באנגלית, הוא לא ספר בעברית.
איפה משיגים אותו? כי אני רוצה.
אפשר בקוסם, אפשר גם באתר אינטרנטי, בכל תצי גוגל, ספר החומוס. חברים, תוך שבועיים מהיום הוא באמזון באמריקה, תחזיקו לנו אצבעות.
יס!
אנחנו רק לספר בטיפה טיפה לפתוח על השכם, יש שם 15 כותבים, 13 צלמים, ספר בינלאומי, יש שם כותבים כמו סמי תמים וג'ודי קאלה, ויש שם את פרופסור ליאור גיבון, יש שם את הצלם של ג'ימי אוליבר, הצלם אוכל העולמי, דיוויד לופטון, יש לנו את ירון ברנר, את אילון פז, יש שם אסופה של אנשים מוכשרים מכל העולם, יש גם לצערי, או לשמחתי, תלוי מאיפה אתם, איך אתם רוצים לראות את זה, כותבים מסוריה בעילום שם ומדמשק, שפחדו על חייהם ושתפו את המקורה בספר הזה. זה ספר שהוא שיתוף פעולה בינלאומי, יוצא דופן, בין יהודים וערבים, חלקם עדיין בעילום שם, נראה את המדורות הבאות, אולי עד אז הדברים התבהרו בעולם הזה, והם באו ושיתפו פעולה, ועשינו ספר שהוא אמנות, ותרבות.
אריק, כל הכבוד לך, באמת, אני מוריד את הכובע.
אני יכולה להגיד לך שהספר, תמיד שהייתי נוסעת לחול, ואני הולכת לבקר איזה מישהו שהוא פודי, תמיד הייתי מביאה, אתה יודע, טחינה, חלב, ודברים כאלה.
תביא את הספר.
הספר הזה, הוא מתנה מטורפת למי שאוהב לבשל מאיתנו. אריק, תודה רבה.
אם אפשר עוד מילה קטנה.
בטח.
כי מבחינתי הספר הוא לא שלי. הוא גדול ממני ומאיתנו בכלל, ומבחינתי הספר הזה הוא בא להיות סוג של שגריר בין עולמות ובין תרבויות, והוא בא להגיד, נכון, עשינו אותו פה, וזה אנחנו, זה לא רק אני, זה כולנו, כי בלי שאתם תבואו לאכול אצלי אין את הקוסם, ובלי הקוסם אין את הספר, וזה הכל גלגל אחד גדול, והספר הזה בא להגיד שאנחנו עושים פה ספר אמנות לבישול, אבל גם תרבות שבאה ומאחדת, מאחדת ועושה משהו עגול, כי צריך את חומוס היא עגולה, וכדור פלאפל הוא עגול, היא מאחדת.
העולם עגול.
העולם הוא פלאפל.
העולם הוא כדור פלאפל אחד גדול.
ופונים אלינו היום מכל התחרויות ספרים הכי גבוהות, הכי טובים בעולם, ורוצים ספר, ורוצים שהוא יהיה בתרבות ובאמנות, ונהיה מזה משהו מטורף, ואני אומר את זה כי זה כולנו. זה לא אני, זה לא אורלי, זה לא דן, זה גדול מאיתנו. זה ממש כולנו, זה כל המזרח התיכון, כולו ביחד.
את מבינה, וזו הגדולה הכי טובה שלו?
כן.
שהוא גם צנוע.
נכון.
ארי, כל הכבוד, אנחנו אוהבים אותך מאוד. אני בא אליך היום לאכול חצי, לא יעזור בדין. בדרך חזרה מאולפן, אני אעבור אצלו.
ולמדוד גם את הזרת שלי, תראה את הזרת שלו.
נמדוד לך את הזרת, אנחנו נגיע.
נמדוד את הזרת, כן. ארי, תודה רבה.
ארי רוזנטל, תודה.
אפרת ואורן, תודה רבה. אני בדרך כלל מתרגש ברעיונות, ואיתכם זה מרגיש כמו סלון ביתי, ותודה רבה רבה.
חכה שנעשה תוכנית על חומוס. נחזור אליך בתוכנית של החומוס. תודה רבה.
יאללה, ביי.
ביי.
הלוואי, ב-20%
מעולם הקולינריה,
מהשפים אילית במדינת ישראל, היו כאלה דדיקייטד וסינגל מיינדד וממוקדים,
כמו אריק הקוסם.
כמו אריק הקוסם שממוקד בפלאפל וחומוס וחציל. לא, זה מדהים.
זה מדהים. זה מקצוענות כאלה. בדרגה הכי גבוהה, זה חקר גלם וחקר תרבות והכל, זה זה הרבה יותר מדוכן אוכל רחוב, זה תרבות, זה לא סתם התור הזה כל כך גדול בפני החנות שלו.
כן.
וואו, תקשיב.
כן.
הוא דיבר באמת על חציל מטוגן, דיברנו על חצילים מטוגנים, והוא ממליח את החציל ואחר כך הוא שוטף, וכשהוא שאל את זה, אז אני היה לי כזה, באמת, אתה שוטף? כי לא כולם שוטפים, חלקם מנגבים, מורידים את זה עם מגבת נייר.
כן.
ואלה שכן שוטפים, הרבה פעמים מניחים את זה לנייר סופג, ואפילו אחרי שמניחים את זה לנייר סופג, גם מואחים את לנייר סופג כדי לשבור את אותן בויות אוויר שאתה דיברת עליהן קודם. מה עוד אתה עושה ב...
אז זהו, הסיפור הזה עם התאים של החציל, מה שגורם לו לספוח את כל השמן הזה, הדרך הכי טובה להיפטר מזה היא פשוט לשבור את התאים האלה, אז הדרך הכי טובה באופן נורא מצחיק לבשל חציל היא לבשל חציל קודם. אז אם את שמה אותו נגיד במיקרו למשהו כמו 20 שניות,
לא נכון.
או 30 שניות באמת,
לא נכון.
אז הוא לא מתבשל, אבל התאים שלו נשברים. ואז הנוזלים יוצאים מהתאים אל אותם תאי אוויר,
כן.
והוא סופח פחות שמן.
וואו.
שיטה. עוד שיטה. כל עוד אחד
שיטה.
שיבחר לו את השיטה
יש
שלו.
יש כאלה אגב שאומרים שבבחירה נכונה של חציל כאשר הוא לא מר, אז בעצם ההמלכה הזאת והוצאת הנוזלים היא מיותרת. היא לא מיותרת, כיוון שהיא מוציאה לא רק נוזלים ומרירות, אלא בספיחה הזאת, תזכרו, זה גם מוציא את הסולנין, שאנחנו פחות רוצים לאכול אותו.
נכון.
ובאמת מה שאריק אמר לגבי טמפרטורת הטיגון, זה כל כך חשוב. בסופו של דבר, טמפרטורת הטיגון נכונה, תגרום להרבה פחות ספיחת שמן בחציל.
כן.
וואו, לוקסי, אנחנו, תכף נגמר לנו הזמן.
אני לא יודע, מה מנת חציל באמת שיושבת לך בראש של מסעדה? עזבי רגע את אריק הקוסם.
אוקיי.
מנת חציל, כאילו, איפה את אוהבת לאכול את החצילים שלך?
אני חושבת שאני אבחר בחציל של שרביק. מסעדת שרביק, יש להם חצילים מתוגנים עם תחינה ורקז רימונים, שזה לתפוס את הראש ולצרוח, זה כאילו, אתה אומר, לא יכול להיות, די, נו, זה רק חציל. לא, זה גן עדן. הזכרתי קודם את החציל בתחינה של טוטו, שאני מתה על המנה הזאת.
לא רחוק מטוטו יש את חדר אוכל. שעומר מילר, הקוסם מסוג אחר.
כן. הוא כבר לא שם, עומר לא שם, אבל המנה שם.
אבל המנה שם, סלט חצילים.
זה קטע, אני בדיוק לפני
יומיים... קרם חצילים, זה עם לבנה.
כן, לפני יומיים פגשתי את סטיבן לובל, הבעלים של חדר אוכל, ואמרתי לו, תגיד, אבל הקרם חצילים עוד שם? אז הוא אמר לי, כן, כן, אל תדאגי. הוא עדיין שם.
אבל אני דווקא...
כן.
תמיד תמיד אזכור לטובה, כמו כל אחד שמהמקום ממנו הוא בא, במסעדת אורקה. הייתה מנה של דג חציל שמוגש עם יוגורט טרגון.
כן.
היינו כל יום לפני הסרוויס קולים רמות של חצילים בלדי קטנים על הגריל, גריל פחמים עוד, שהיינו מתדלקים בסיוט גדול בכל סרוויס.
לא מאמינה שבמטבח הפצפון הזה עוד תדלקתם גריל פחמים.
כן, כן. והייתה שיטה מאוד מיוחדת לנסר את הקיק את הקירות של החציל הזה, כדי שהכל הצורה תהיה אחידה, והיוגורט טראגון שהיינו מסננים, ואחר כך פותחים מחדש עם המי סינון, וסיפור מההפטרה בשביל לקבל דג על חציל קלוי.
אני אגב זוכרת שהיה שם איזשהו מרק חצילים, קפוצ'ינו חצילים.
נכון.
היה
נכון.
תקופה קצרה, היה קפוצ'ינו פטריות שבאיזשהו שלב התחלף לקפוצ'ינו
נכון,
חצילים.
נכון, נכון.
ואם כבר מדברים על מנות חצילים, אז זה מתחבר גם למה אכלתי טעים השבוע.
מה אכלת עם השבוע?
וואו, תקשיב,
חציל?
אני... כן.
אוקיי.
זה קטע מטורף.
כן.
השבוע הסתיים פסטיבל שף טו שף, שהייתי היועצת הקולינרית שלו.
נכון.
ובארוחה שהתקיימה במסעדת האיזו, יש את הקארי סרטנים של יובל בנריה, שזה בנה מאוד מאוד מפורסמת. מי שבישל מול יובל בנריה זה מושיקו גמליאלי, השף של מונה ובר 51, והוא הגיש כמנת גומלין מרק דגים פלסטיני. זה מרק דגים שבשביל להכניס אליו שיהיה סמיך ושיהיה עם גוף ושיהיה בו תא מאושן, הרבה מאוד חצילים כלואים מרוסקים לתוך המרק. זה אמרתי למושיקו, אם אתה לא מכניס את המרק הזה לתפריט של בר 51 ואו מונה, אתה לא נורמלי. זה המרק אולי הכי טעים שאכלתי בחיים שלי. מרק דגים פלסטיני של מושיקו גמליאלי.
דגים וחציל.
טורף.
שילוב טוב, שעובד תמיד, אבל באמת, לשים את זה במרק. לא, אוקיי?
וואו. אוקיי. עכשיו, מה הכי כיף?
נו.
שאתמול הייתה לנו את הארוחה המסכמת, והחתמתי את זה, ומושיקו מת על עומרי, ועומרי מת על מושיקו, עומרי זה בעלי. ואמרתי לו, מושיקו, אני חייבת שעומרי איתם את הדבר המטורף הזה, ואז הוא בא עם קופסה. קופסה מלאה במרק הזה.
באמת? חמוד.
ועכשיו יש לי קופסה של המרק הזה במקרה, והיא מחכה לי אחרי השידור.
חמוד מאוד.
כן.
אז אפרת, אני יש לי שאלה ככה לסיום.
כן.
אוקיי? סביך, מוסקה, בבא גנוש, חציל מיונז, חציל בטעם כבד שאני מאוד אוהב.
וואו.
חציל מרוקאי.
זה...
אהבה מסוג אחר. כן.
כן.
מלנזן, ריבת חצילים.
כן.
מה החציל שאת תמיד תכני בבית?
אני מכינה את החצילים הכלואים שלי, החציל הכלוי טבעי, כל הזמן. אני כל פעם שאני מוזמנת לחברים, אז מבקשים ממני להביא את החציל הזה. ואחרי שאני קולה אותו, ואגב, כל מה שיש בתוך החציל הכלוי שלי זה חציל, מלח ים ושמן ניטרלי. זה כל מה שיש שם. אני לא שמה לא שום ולא לימון ולא שום דבר. ואז אני שמה אותו על צלחת, מורחת אותו על צלחת, ושמה מעל או גילוחי פרמזן, או גבינת המאירי. לפעמים אני לוקחת כדור אחד של לבנה, ותוכנת את זה בתחינה של שנייה אחת. למה שנייה? בשביל להקטין את המגע של המתכת עם החציל במג'י מיקס, ואז זה כזה מקבל מין קרמיות של לבנה. ואז את החצילים הכלואים האלה, אני גם עושה איתם המון דברים אחרים. אני מכניסה אותם לתערובת קציצות, ואז היא נהיית רכה. ונהדרת.
כן, הרבה עושים את זה, כן.
או שאני עושה כדורי בשר, ופשוט קוברת אותם בתוך החצילים הכלואים, שמה בתנור, שמה תחינה מלמעלה, וזה הופך להיות ציני החצילים. בקיצור, אם אני צריכה לבחור מנת חצילים אחת, זה בעצם זאת, אבל היא הפתח לעשרות מנות חצילים אחרות.
מתכון בסיס. אני עכשיו הזכרת לי שאימא של גיסתי, שכולם מתבלבלים וחושבים שהיא אחותי, תמי, אז אימא של אדיטה הייתה מכינה תמיד חציל, בדיוק כמו שאת מכינה. הייתה קולה אותם, קולפת, שמה עליהם שמן, ולדעתי גם בצל לבן קצוץ דק 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 דק, ואיכשהו תמיד החצילים שלה היו ירוקים.
די.
לא לבנים ולא אפורים ולא
כלום. זה קורה לפעמים.
ירוקים בצבע כזה של טרי ורעננות ונהדר, והיא לא איתנו כבר הרבה שנים, וחבל, החצילים האלה, יש לי זיכרון.
יכול להיות אגב שהשתמשה באיזשהו שמן זית, ירק רק, כי החצילים הקנבסים האלה יכולים להיצב.
אני צריך לשאול את תמי גיסתי. אני אצלנו בבית...
זה רוצה לשאול אותך, ומה אתה אוהב להכין מחצילים?
אז אני אומר, כל מיני דברים ותבשילים וקרי וכל מיני כאלה. בתוכנית של השום דיברנו ואמרתי תמיד יש לי קונפי שום בבית.
נכון.
אני חושב גם לך תמיד כמעט יש
תמיד.
קונפי שום בבית.
ועגבניות מיובשות.
ויש לי תמיד קונפי חצילים.
די!
זה הדבר הכי קל להכנה, בדיוק כמו שמכינים את השום, מכינים חצילים.
בקוביות חצילים?
אז אני משנה מדי פעם את הצורה, אבל אבישי נורא אוהב לשים את זה על הסנדוויץ' שלו, אז עכשיו זה מגיע במין פרוסות דקות כאלה של חצילים, מכסים אותם בשמן זית, שמים עליהם המון שום קטוש, וקצת מלח, ועל אש נורא נורא נמוכה, הרבה מאוד זמן, ויוצא מעדן.
באמת?
כן, וזה נשמר כמובן מלא זמן, וזה, לשים את זה על הלחם, כמו ששמים שום קונפי, זה פי 1,000 יותר טעים.
וואו.
תנסי.
אז לסיום אני רוצה שני דברים להגיד לך.
כן.
אחד, הסיבה שלא שתינו היום שום דבר אלכוהולי.
איך זה קרה?
אני אגיד לך למה, כי יש דברים שאי אפשר לשתות באולפן, וזה קרטיב. כי אז ישמעו אותנו, הם מוצצים את הקרטיב.
וגם בחיים להם נותנים לנו להכניס לפה ארטיק, נכון? זה שולי. טכנאי השידור?
זה שולי, שולי, שולי. אז הבאתי לך...
הבאת?
קרטיב בלאדי מרי, מתוך ספיישל אדישן, מהדורה מוגבלת שיצאה בפלטס. זה נמכר רק בשוק הנמל.
אוקיי.
לתקופת הקיץ, הם הוציאו, יש שם ארטיק בלאדי מרי, יש ארטיק אלכוהולי? טירס. כן. די. הבלאדי מרי הוא אלכוהולי, יש ארטיק טירס, לא אלכוהולי, יש ארטיק עם טימין לימוני ופרחי מאכל.
OMG.
ארטיק מפטל טרי. קולקציה מטורפת, אז לך הבאתי את הבלאדי מרי, אז יהיה לך אלכוהול, הלכת איתו הביתה, תיזהר כשאתה רוכב על האופניים. ולסיום, אני רוצה לסכם במשפט אחד.
וואו,
את הפעם מרי. ההיא.
כן.
שהלכתי לשדה.
נו.
עם נורי, החמוד שלי, שהיה בן 3. ומרחוק הוא אמר לי, כשראינו את החצילים, אמא, תראי, צמח שווארמה. ובאותו רגע הבנתי שזה לגמרי הבן שלי. הוא כבר בן 4.
הוא בן 4 כבר?
כן.
זה עדיין קטן מאוד.
ובתקופה שתשאל אותו מה אתה אוהב הכי אוהב לאכול, אתה יודע מה הוא יענה לך?
נו.
לובי התאילנדית.
טוב, הוא הבן של אפרת אנזל.
על ההיסטור, הוא חולה על לובי התאילנדית.
אין מה לעשות. כל ילד של אפרת אנזל... מחונך ביד רמה.
עולה מלא כסף. אורן לוקסנבורג, מאזינים יקרים, היה לנו נורא נורא כיף. אנחנו רוצים להגיד לכם שאנחנו מחכים לכם באינסטגרם של לוקסי, אורן לוקסי, ובאינסטגרם שלי, אפרת קו תחתון אנזל. אנחנו מחכים לכם באתר שלי, כל התוכניות... הפודקאסט נמצאות שם. יש לנו גם יוטיוב, אם יותר נוח לכם לשמוע דרך היוטיוב.
כן, ערוץ יוטיוב חדש, חפשו אנזל ולוקסי, וכמובן, במייל שלנו, שאתם שולחים לו הודעות, enzel.luxi, strudelgmail.com, תמיד שמחים לשמוע את כל המחשבות שלכם, ואנחנו נתראה פה שבוע הבא, עם עוד איזשהו חומר גלם מעניין.
מאוד מעניין. צריך להתחיל לתחקיר מעכשיו, כי זה נושא ענק.
מה, נכון,
אוי. אנחנו רצים.
יאללה ביי.